עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, יום שישי, וכמנהגנו מדי יום שישי, אני כאן איתכם, על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיק אייל פרנק, על הדיגיטל ירון זאבי, אחראי לשידור ב-103 FM, הוא אילי קונפלד ואיציק אהרון, וב-104.5 FM בני הלפרין. הטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, למי שרוצה לעלות לשידור, ואם יש לכם הערות, שאלות, קושיות, הגיגים, בוואטסאפ ל-054-70-103-70. זהו, אנחנו בתקופה של הירגעות מהמחלה, נקווה שזה ימשיך להירגע. אירופה תוססת, באירופה מקום שם קיבלו רק שני חיסונים, שני הזרקות של חיסונים, מתחילה להיות אדומה. בגרמניה 37-40 אלף אנשים חולים כל יום, בין 150 ל-200 נפטרים כל יום, גרמניה שהייתה במצב מצוין, והאודם של המחלה מתפשט בכל אירופה. אני מניח שכולם הבינו שאין ברירה אלא לתת את הבוסטר השלישי, ובאמת מקומות שקיבלו את הבוסטר השלישי, כמו בארצות הברית, הולכות ונעשות ירוקות יותר ויותר. לגבי הילדים, הרבה ילדים כבר קיבלו את החיסון השלישי, לא בארץ, את החיסון הראשון לא בארץ. אני מדבר על ילדים בגיל 5-9, 5-12, ויש לנו ניסיון מילדים עם גורמי סיכון מרובים שקיבלו מזמן את החיסון, וברוך השם לא קרה שום דבר. גם בארץ, גם בעולם, מיליונים קיבלו את החיסונים שלנו, את החיסונים של פייזר בעולם, וסך הכל, ברוך השם, המצב משתפר, נקווה שימשיך. יש גם 3 תרופות, 2 חדשות לקורונה, אז העתיד נראה ורוד, נראה ורוד, אבל הטיפול בקורונה הוא לא בכדורים, ולא באינפוזיות, ולא בזריקות. הטיפול בקורונה הוא במניעה. כך היו בכל המגפות, במגפת שיתוק הילדים, בכל השאלה בהבועות שחורות, שכל המגפות בעולם. החיסון הוא הטיפול. ההיעלמות של המחלה היא דרך חיסון, ולא לטפל בה כשהיא כבר קיימת עם כל תופעות הלוואי. ורק להזכיר לכם שמחקרים שונים מראים ש-15% מהחולים שסבלו מקורונה, אותם אנשים מפתחים לונג קורונה. אני חוזר, 15% מהאנשים שהיו חולים בקורונה מפתחים את הלונג קורונה או את הפוסט קורונה סינדרום, שזאת מחלה שלא הייתי רוצה לקבל אותה. זהו, אחרי פתיח כזה ארוך, בואו ונתחיל, ומי איתנו על הקו. הלו.
קובעים פרופסור.
שלום.
אני בן 73.
מה שמך?
יאיר. כן, יאיר. בן 73.
אני איתך,
יאיר. בן 73. בקיצור, אני סובל מהרמונית מוגדלת.
כן.
מטופל בהרמוניה, לפני כן בדרדורט. מצב גופני סביר, מנותר לחץ דם, שומנים... אני התעניינתי בזמנו בתקן פרפר
כן.
בבית חולים זיו. נבדקתי, עשיתי ציטוסקופיה, נמצאתי מתאים לניסוי.
כן.
חזרתי לאורולוג שלי לקבל חוות דעת, מה אתה יכול לספר לי על ההתקן? הוא אמר לי, קודם כל תלך לעשות MRI לשלול לסרטן, עשיתי MRI לסרטן הרמונית, התוצאות בסדר. אני לא יודע, זה PIRADIS 2.
לא משנה, אני לא רוצה להיכנס לפירוש של בדיקות.
אוקיי. ביקשתי חוות דעת, והוא אומר שהוא לא יודע כי זה משהו חדש.
נכון.
ואני רוצה לשאול את דעתו של הפרופסור, מה אנחנו, איך אנחנו מתקדמים?
תראה, ההתקן של הפרפר זה פטנט חדש יחסית.
כן.
שעדיין אין מספיק ניסיון איתו למיטב ידיעתי. זה סוג של התקן שאתה מכניס אותו דרך איבר המין, והוא נפתח כמו פרפר, כמו כנפיים נפתחות, ומרחיבות את הפתח, את הפתח של צינור השתן, ומאפשרות זרימת שתן הרבה יותר טובה.
כן, זהו.
כן, כן, עכשיו אנחנו, עד כמה שאני יודע, אין עם זה ניסיון לתקופה מאוד מאוד ארוכה. כלומר, אנחנו יודעים שזה עוזר מאוד וזה טוב וזה יעיל לתקופה הראשונה. עד לפני, אני לא יודע עד מתי, משום שאני לא אורולוג, עד לפני כמה זמן זה היה עדיין כטיפול ניסיוני.
במסגרת ניסיון.
אז זה גם עכשיו במסגרת ניסיון. אז כן. במסגרת ניסיון, אז אנחנו צריכים לראות ולעקוב אחרי התוצאות של הניסיון. אז השאלה אם אתה מוכן להיכנס לניסוי, או אתה לא מוכן להיכנס לניסוי, אבל אם אין מספיק זמן ואין לנו מספיק אינפורמציה כדי לשפוט את ההשפעה של זה לטווח הארוך. ואני גם לא יודע מה התוצאות של הניסיון, עד כמה זה עזר, לכמה אנשים זה עזר, בכמה אנשים לפעמים הרקמה צומחת מעל הפרפר, כלומר לפעמים בסטנטים, כשאני מכניס תומכן, אז לפעמים הרקמות של הרקמה נכנסת ומחלחלת לתוך התוכמן, כן. לתוך התומכן.
כן.
עכשיו, אנחנו גם לא יודעים פה מה קורה. אז פה אני מניח שהרופאים שעושים את הניסוי, יש להם יותר אינפורמציה. אבל עד שהניסוי לא נגמר, אז אם אתה מוכן... עכשיו, הפרוצדורה של ההחדרה של הפרפר היא מאוד מאוד פשוטה מבחינה טכנית לאורולוג. אז...
זה הבנתי, השאלה שאני שם על המאזניים את כן, עם כל שיכול להתפתח שם משהו לעומת ניתוחים פתוחים, סגורים זה פרוצדורה ניתוחית אחרת
נכון
השאלה שאני שם על המאזניים איפה אני עומד
אם היית שואל אותי את השאלה הזאת בעוד 3 שנים או בעוד 2 שנים שהניסוי היה נגמר הייתי יכול לתת לך תשובה מושכלת אבל לצערי אף אחד לא יודע לכן עושים ניסוי הניסוי הוא חוקי יש תוצאות שלפחות הן משכנעות והן הגיוניות, אחרת ועדת הלסינקי לא הייתה כן. מאשרת להכניס את הניסוי הזה, לעשות בדיקה נוספת.
כן.
ולעשות את המחקר. בעצם העובדה שוועדת הלסינקי אישרה לעשות את המחקר, זה אומר שהסיכונים בו הם קטנים ביותר, והתוצאות הן לפחות מה שחושבים, הן יכולות להיות טובות. אבל רק ברגע שיסכמו את המחקר, אפשר יהיה לדעת. עכשיו, יש פה עוד בעיה מסוימת, שאין כאן, זה לא מחקר שאפשר לעשות מחקר כפול סמויות. בדרך כלל, אם אני רוצה לעשות מחקר, אני צריך לחלק מהחולים להכניס פרפר, ולחלק מהחולים לעשות פלצבו. פה אני לא יכול לעשות פלצבו, פה אני לכולם מכניס פרפר. אז זאת בדיקה שמבחינה מחקרית, יש לה את היתרונות ויש לה את החסרונות. אז אני לא יכול לענות לך, ואני מניח שם אורולוג שאיתו התייעצת, גם הוא חשב אותו דבר.
כן, אז אני מודה לך. אז כן. נשארתי עם סימן שאלה.
נשארת עם סימן שאלה, כן, אבל אם אתה, תראה, אני, לא, אני גם לא בקי כל כך אם אפשר להוציא את הפרפר אחרי שמכניסים אותו.
זה השאלה הנוספת שאותי.
וזה צריכים לשאול את ה, את, ה, את, ה, את ה... אני מניח שאפשר להוציא אותו, אבל השאלה עד כמה זה טראומטי להוציא כן. אותו ברגע שהוא כבר נפתח בתוך המקום ויצר את הספייס שלו, ומה הנזקים שיכולים להיות. ואם בכלל צריך להוציא אותו, אפשר להשאיר אותו, גם אם הרקמה עולה מעליו. אלה שאלות שצריכים לשאול את הרופא שמציע לך לעשות את הניסוי הזה.
אני צריך להגיד לך שאחרי הציטוסקופיה שעשיתי לפני יותר מחצי שנה, המצב השתפר פלאים, אבל זה רק התרשמות...
לא, הציטוסקופיה בכל זאת מכניסים צנרת ומרחיבים שם דברים, אז היא יכולה להשפיע.
מאז העניינים, האינסטלציה היא הרבה יותר טובה, אבל...
תגיד לי, כמה פעמים אתה קם בלילה?
פעם אחת. וביום אין שום בעיה. יש לי רק בעיה בלילה, שלפעמים באמת קשה, אבל זה היה לפני הציטוסקופיה היום.
ואם אתה מתיישב, אם אתה מתיישב בשקט, ואתה קם בלילה ומתיישב בשקט, מה קורה? אתה לא יכול לתת שתן, לא מיד לעמוד
ו... לא, היה תקופה שבאמת היה קשה. אני כבר לא זוכר הרבה זמן שהיה קשה. בסוף זה יוצא, אני עושה איזה סיבוב בבית, יוצא, אבל... זה פעם אחת בלילה, במשך היום בכלל אין שום בעיה. אוקיי. גם בנפיות ארוכות.
עכשיו את הדאודרט אתה עדיין לוקח?
היום זה הגנרי, זה הרמוניה, אבל כן.
אתה לוקח, כי זה, זאת תרופה שמורכבת משני חומרים, כן.
כן.
אוקיי, תשמע, אני הייתי שוקל גם שני דברים. א', לנסות להשתמש בתרופה טבעית, להוסיף, לא במקום, שנקראת פרמיקסון.
פרמיקסון.
פרמיקסון זו תרופה שדורשת מרשם, ולוקחים אותה, נדמה לי, 160 מיליגרם פעמיים ביום, שזוהי תרופה שעשויה מדקל ננסי, מסואו פלמטו. זה צמח מרפא, שיש לו השפעה די טובה, ולהרבה אנשים הוא עוזר. או לחילופין, אפשרות שנייה, לבקש שיתנו לך, אתה בן 73, יאיר, נכון?
כן.
שיתנו לך סיאליס, אבל במינון של 5 מיליגרם כל יום. סיאליס במינון
של... זה כמו ויאגרה.
נכון. אז סיאליס במינון, יש במינון של 5 מיליגרם, 10 מיליגרם, 20 מיליגרם. 10 מיליגרם ו-20 מיליגרם מיועדים להיות כמו ויאגרה, לשיפור הזקפה ולשיפור התפקוד המיני. 5 מיליגרם... כל יום הם משפרים את המצב של הבלוטה ההרמונית, כמובן אחרי חודש שלוקחים אותו, ואיך אומרים, שלא לשמה, יוצא לשמה, והם גם משפרים את התפקוד המיני. אז איך אומרים, שילמת על אחד, קיבלת 2.
אוקיי, זה מה שהרווחתי מהשיחה הזאת, זה
יצאתי
ברווח.
כן, והסיאליס אחרי חודש שעושה עבודה טובה מאוד. ואם אתה קם פעם בלילה, וזה אני לא... במחשבה שנייה, עכשיו אחרי שאתה אומר לי, אם אתה קם רק פעם אחת בלילה, ואתה מסתדר וביום אין לך שום בעיה, והזרם טוב ביום, אני הייתי מחכה עוד קצת, ואולי בעוד שנתיים, לא אולי, בטוח בעוד שנתיים, תהיה אינפורמציה מצוינת על הפרפר, ואז אתה תוכל לעשות את זה, אם יצטרכו.
הטריגר בעיקר זה לרדת מכל התרופות, כי אני מסתכלת עם הטפל מנותר ללחץ דם, ושומנים בדם.
כן, אבל תראה, התרופה דווקא, כל התרופות האלה, הדאודרט מוריד קצת לחץ דם. אם כבר. יש לו השפעה שמורידה את לחץ דם.
לחץ דם מנותר בסדר, אני עושה פעילות, אני לא, אני מצב גופני טוב, עושה פעילות.
תראה יאיר, אנחנו היום הגענו לגיל שהגענו בזכות התרופות. אז אין מה לפחד נורא מתרופות, אוקיי?
גם הגנים, אבא שלי הגיע לגיל 96, אז זה בסדר.
כן, אוקיי, אז יש לך גם גנים טובים. טוב, יאיר.
צהריים טובים, דוקטור.
כל טוב, צהריים טובים.
אני נהנה מהתוכניות שלך.
תודה רבה, חן.
בהצלחה.
תודה רבה.
תודה.
ביי ביי.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, אני צהריים טובים, דוקטור
חרסו. צהריים טובים, עם מי אני?
אני דפי, בת 30.
כן, דפי, אני איתך.
אין לי מחלות רקע.
כן.
חוץ מתת פעילות של בלוטת הבריא.
כן.
עכשיו, מאז הלידה האחרונה, לפני משהו כמו שנה וחצי, התחיל להיות לי תופעה כזאת שקורית לי, בהתחלה אחרי הלידה זה קרה לי המון, ועכשיו זה קורה לי לעתים יותר רחוקות, אבל זה עדיין קורה, שאני מתעוררת באמצע הלילה, ואני רועדת בכל הגוף כאילו מקור, אפילו שכשלא קרתי, כן? אני כאילו רועדת בכל הגוף, ויש לי תחילות ואני משלשלת. ואז, נגיד, אחרי שאני גומרת לשלשל או להקיא, אז נרגע לי הרעידות בגוף, ואז אני כאילו עם תחילות איזה שבוע, משהו כזה. עד שזה עובר לגמרי.
תראי, זה יכול להיות כמה דברים. קודם כל זה מחייב התייחסות ובדיקות גסטרואנטרולוגיות, לבדוק את דרכי העיכול. אבל זאת גם יכולה להיות תגובה של מערכת העצבים האוטונומית, ויכולה להיות, כלומר, של מערכת העצבים האוטומטית שמפעילה את הגוף. יש לנו, בגוף שלנו, שתי מערכות עצבים עיקריות. אחת היא רצונית, אני רוצה לשיר, אני שר, אני רוצה לדבר איתך, אני מדבר, אני רוצה להרים ידיים, אני מרים ידיים, אני רוצה לשבת, אני מתיישב, היא רצונית. השנייה היא אוטומטית. המערכת האוטומטית היא זו שמפעילה את הנשימה. את לא מודעת לכך שאת נושמת. היא מפעילה את הלב. את לא מודעת לכך שהלב שלך פועם. היא מפעילה את המעיים. את לא מודעת לכך שהפריסטלטיקה, שהתניה, הניה של המעיים, דוחף את האוכל מהוושת לקיבה, מהקיבה למעי הדק, מהמעי הדק למעי הגס. כלומר, לכל הדברים האלה את לא מודעת. עכשיו, לפעמים גירוי של המערכת האוטונומית גורם לדפיקות לב, יכול לגרום לתחושת פחד, יכול לגרום לשלשולים, ולפעמים גם יכול לגרום להקאות. יש תופעות שהן קורות לפעמים לאנשים שמתעוררים בלילה עם צורך אז לשלשל, מתיישבים על האסלה, לא מצליחים להתרוקן, ולעומת זה מתחילה בחילה שכאילו הפריסטלטיקה מתבלבלת וחלק היא מקבצת לכיוון למעלה וחלק לכיוון למטה. אלה תופעות שאנחנו מכירים אותם אצל חלק מהאנשים, נדיר, אבל הוא קיים. יכול להיות שזה מה שקיים אצלך, אבל הדבר הראשון שצריכים לשלול, זו בעיה גסטרואנטרולוגית, וגם כדאי... כמו החל ממצב של חיידקים כמו הליקובקטר, כן, דרך מחלה אחרת של מערכת העיכול. זה לא תמונה של סרטן, אם את מתכוונת להיכנס לסרטים. זה לא, אז אני מרגיע אותך, זה לא מתאים לזה, כי אז כמה זמן יש לך את התופעה?
זה משהו כמו שנה וחצי, שזה כאילו בהתחלה, אחרי הלידה זה היה לי ממש בתדירות של איזה פעם בשבוע, שבועיים. כן. עכשיו זה קורה לי פעם בחודש וחצי, חודשיים, משהו כן. כזה.
עכשיו, האם את נמצאת במצב דחק, בסטרס גדול? אל תגידי לי מה הסיבה, רק תגידי לי אם כן או לא.
יש מצב, כאילו, יש לי תקופה עמוצה בחיים, כן.
אז כדאי שתשימי לב ותבדקי אם התופעה הזאת קשורה לכך שיום או יומיים קודם היית בסטרס יותר גדול.
זאת אומרת, אתה אומר שזה יכול להיות תופעה של לחץ
ומתח? זה יכול בפירוש להיות תופעה של לחץ ומתח שמביאים לגירוי של המערכת האוטונומית. עכשיו, את יודעת שבמצבי לחץ, הרבה מאוד אנשים, בתור ילדה, בתור בחורה צעירה, לפני בחינות, או לפני זה היית משלשלת או היית מקיאה?
לא, אבל האמת שזה כאילו, בלי קשר לזה, שזה משהו ששכחתי לציין, יש לי גם מסירות הרבה... כאילו ממש, הסירות כרונית נקרא לזה, כאילו אני ממש לא יוצאת הרבה לשירותים.
אוקיי, אני בכל זאת חושב שכדאי ללכת לרופא גסטרואנטרולוג, לעבור בירור גסטרואנטרולוגי כדבר ראשון, דבר שני, לחשוב על אפשרות שמדובר בכל זאת במשהו חרדתי, משהו סוג של תסמונת של גירוי של מערכת העצבים. כי אם את מתעוררת עם דפיקות לב ומתעוררת עם הזעה ומתעוררת, כאילו בהתקף של פאניקה את מתעוררת. נכון?
אז למה זה קורה לי רק באמצע הלילה ולא באמצע היום?
כי באמצע היום אנחנו יכולים לשלוט על המחשבות ואנחנו יכולים לחשוב והמוח שלנו עסוק. בלילה המחשבות צפות ועולות להם מעצמן. בלילה אנחנו פותרים הרבה בעיות. לפעמים את הולכת לישון בלילה עם איזה דילמה שיש לך במשך היום ואת קמה למחרת בבוקר עם תשובה לדילמה הזאת או עם רעיון שעולה לך. המוח שלנו הוא לא ישן כשאנחנו ישנים, חלקים במוח ישנים, חלקים אחרים במוח עובדים. אנחנו לומדים דברים בלילה, אנחנו מטמיעים דברים בלילה. אז צריך לקחת בחשבון שבלילה רק חלק, ומערכת העצבים האוטונומית בוודאי שעובדת בלילה, כי בלילה אנחנו הריאות נושמות והלב פועם והמעיים עובדות והשתן יוצא לשלפוחית ונשמר בשלפוחית ולא בורח החוצה, ולחץ הדם נשמר. כלומר, כל התפקודים החיוניים, מה שאנחנו אומרים, הויטליים, קיימים בלילה. כלומר, אותה מערכת עצבים שאצלך היא מגורת, זהו. אבל הרבה מאוד אנשים מכירים את התופעה שלפני בחינה הם משלשלים, או לפני בחינה הם מקיים. וזה גם כן בגלל גירוי של אותה מערכת.
אני מכירה את זה שנגיד שאני במתח, אני באמת יש לי בחילות, תמיד, זה קבוע אצלי.
אוקיי, אז יכול מאוד להיות שפה יש איזה מתח שבא לידי ביטוי ומתפרק, ותראי, הגוף שלנו זה כמו, אני נותן דוגמה כמו סוללה, שבמשך היום אני מוציא אנרגיה, אני פורק את האנרגיה מהסוללה, ובלילה אני טוען אותה. אז יכול מאוד להיות, ביום את עסוקה, יש לך ילדים, יש לך עבודה, יש לך עיסוקים, את צריכה לעשות כביסה, את צריכה לבשל, את צריכה לעשות מיליון ואחד דברים, המוח עובד, המוח עסוק. בלילה, הדברים האחרים, החרדות והמחשבות והזהו, יכולים לעלות ולצוף ולגרות את המערכת. עכשיו, אז זה לא דבר של יום ביומו, אבל אני חוזר ואומר, זאת ההבחנה האחרונה. ההבחנה לפני כן צריך רק לשלול שמדובר בבעיה שקשורה לדרכי העיכול.
הבנתי. עכשיו, זה יכול להיות הופעה של עוד, כאילו נגיד שהבלוטה יוצאת מאיזון, כי אני לוקחת
את הדברים של הבלוטה. יכול להיות. כי עודף פעילות של בלוטת המגן, את יורדת גם במשקל?
כן, נגיד, השבוע נגיד זה קרה לי, וירדתי איזה קילו וחצי.
אוקיי, קילו וחצי אולי כשלשלת הרבה, אבל הנקודה היא... כן. אוקיי, אז זה עדיין לא אומר. כי אם יש לך עצירות, ופתאום בא לך ושלשלת, ושלשלת כמות גדולה, את יכולה להפסיד, ואת משלשלת לא רק תוכן, את משלשלת גם נוזלים. ואז את יכולים לרדת, ויש הבדל גם בין יום ולילה. כלומר, בלילה אנחנו תמיד שוקלים יותר, בבוקר שאנחנו קמים אנחנו שוקלים פחות. אבל זה לא הבדל של קילו וחצי, זה יכול להיות הבדל של 200 גרם, של 300 גרם, של חצי קילו, תלוי אצל כל אחד. אבל זה מתאים בכל זאת למצב של גיריות של מערכת העצבים. אוקיי?
הבנתי. בסדר, תודה רבה.
כל טוב לך דפי. ומי איתנו על הקו? שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו? הלו?
היי, צהריים טובים פרופסור.
צהריים מצוינים, ברוך השם, אם יש לי הכבוד.
אני אבניר.
כן, אבניר.
אני מאוד. אני בן 28, ובריא בדרך כלל, רוב היום אני עובד מול המחשב.
כן.
בעשור האחרון, פעמיים, שלוש פעמים בשנה, יש לי, אני סובל ממיגרנת ראייה.
כן.
ונראה קצת כמו כשמסתנוורים מהשמש.
כלומר, אתה, כי יש לך הפרעה בשדה ראייה, אבל יש לך גם נכון. כאב ראש, או זה מתחיל
הכאב ראש מגיע אחר כך, אפילו יום אחר כך.
אוקיי. זה די נדיר שהאורה, שהסימנים המבשרים מתחילים, די נדיר שהסימנים המבשרים מתחילים היום, והכאב ראש מופיע למחרת.
זה לא, אתה יודע מה, זה לא שמופיע כאב ראש, אלא זה כמו יותר שמרגיש... מה שמרגישים אחרי שיש מיגרנה.
אוקיי, אוקיי, זה יכול להיות.
כשאני מתכופף להרים משהו, פתאום אתה יודע.
זה יכול להיות, כן.
עכשיו, לפעמים, לא תמיד, מתלווה לזה גם תחושה של הרדמות בקצות האצבעות ובמקומות ממש משונים, נגיד קצה האף, הצנוך של האוזן, הגבה, אפילו הגרון, שזו לא תחושה נעימה בכלל.
ברגע שזה קורה לך, איך שזה מתחיל, תשתה תמיד שתי כוסות מים. הרבה פעמים כשאנחנו יבשים, כשהגוף יבש, זרימת הדם קצת יותר איטית. זה אומנם דבר מאוד מאוד קטן, כי הדם יותר סמיך. הרי הדם הוא פונקציה של כמות הנוזלים בגוף. עכשיו, אם אתה לא שותה מספיק, ואם יש יום חם, אז אתה יותר יבש, וכשאתה יותר יבש, אדם יותר סמיך. ולפעמים יש אנשים שזה כן משפיע עליהם. יש אנשים שכשיש להם את האוקולר מייגרן, את המיגרנה הראייתית, ושותים שתי כוסות מים, או מיגרנה אחרת, אני אומר לכל אחד, יש לך כאב ראש, איך שאתה מתחיל להרגיש את הסימנים, תשתי שתי כוסות מים. כי לפעמים לאנשים במיגרנה יש בחילות. אז אם יש לך בחילה, אתה כבר לא יכול לשתות שתי כוסות מים, אבל בשלב הראשון אתה עוד יכול. אבל במיגרנה ראייתית אין בעיה. עכשיו, כשאתה עוצם את העיניים, אתה עדיין מרגיש, אתה עדיין רואה את הנצנוצים ואת חוס, את ה...
לא. אני יודע שפעם דיברת על זה בתוכנית שלך, אבל אני לא רואה שום דבר.
אוקיי.
קשה לתאר את זה, זה קצת כמו, כמו שאמרתי קודם.
כמה זמן זה נמשך? 3/4 שעה? חצי שעה?
משהו כזה, משהו כזה. אני בדרך כלל אתם את העיניים, נכנס לחדר חשוך.
אז למעשה מה שיש לך זה המיגרניק מייגרן גם, זה סוג של מיגרנה ללא מיגרנה. כלומר, יש לך את האורה, האורה זה סימן שמבשר שמיגרנה צריכה להגיע, אבל האורה לא מתפתחת להתקף.
מה בקשר
להרדמות? זה חלק מתגובה של הגוף, של עוד פעם דיברתי על מערכת העצבים האוטונומית, חלק מקיבוץ של כלי דם בקצוות. אז לכן מרגישים את זה בקצה האף, או במקומות שיש בהם, בתנוך האוזן, או באצבעות, בקצות אצבעות של הידיים או הרגליים, שאלה הקצוות, שם כלי הדם הם, הם יותר קטנים. תנוך האוזן זה אזור שישנה בו הספקת דם יותר דלה, כי הוא רובו סחוסי. לכן אנחנו גם מאוד חוששים מכל מיני פירסינג, ומכל מיני עגילים שעושים חורים באוזניים, מפחדים שיהיה זיהום, כי הספקת הדם היא פחות טובה, ואז אנחנו אומרים שהזיהום הזה יותר קשה לטפל בו. אבל זה, זה, זה דבר שאנחנו יודעים אותו. אז ברגע שאתה מקבל כאב ראש כזה, סליחה, מקבל הפרעה בשדה ראייה, שתי קודם כל שתי כוסות מים. עכשיו, יש לי הצעה אחרת. אני פעם או פעמיים קיבלתי את זה, לא פחדתי מזה, כי אנשים שלא מכירים את זה נבהלים ברגע הראשון.
כן.
וניסיתי להתמקד, ויש כאלה לפעמים שמצליחים לראות כמו נצנוצים וכמו צבעים בשוליים של, ה, של, מה, של שדה הראייה. יש לך את זה גם כן?
לא, לא. לרוב כשזה מתחיל אני פשוט עושה את העיניים וחכה שזה ייגמר.
אוקיי, בסדר גמור. אז זה,
זה מונע ש... ממני, אתה יודע, לעבוד, מונע ממני...
כן, בסדר, שתי כוסות מים ותעשום את העיניים ותעשה מדיטציה.
אוקיי, סגור. עכשיו משהו קצת יותר מטריד שמתלווה לדבר הזה, אבל זה הרבה יותר נדיר, זאת אומרת, בעשור האחרון זה קרה אולי 4 פעמים, שמתווספת תחושת בלבול רצינית. לא הצלחתי לדבר, לא הצלחתי להרכיב משפטים אפילו בתוך הראש שלי, ו... אני זוכר שניסיתי לכתוב, ניסיתי לשלוח אס-אמס שיעזרו לי, לא הצלחתי להבין מה לעשות עם המקלדת, וכשדיברו איתי, לא הבנתי מה אמרו לי.
אוקיי, זה חלק מתופעות שיכולות להיות קשורות למיגרנה. עכשיו רק מה שעשית, עשו לך ברור של מיגרנה? היית אצל נוירולוג, עשו לך CT או MRI?
בפעם הראשונה שזה קרה, הייתי אצל נוירולוג, הוא שאל אותי כמה שאלות ואמר, זה קצר במוח.
כן, זה נכון. אני אגיד לך משהו, בדרך כלל כשקוראים, כשיש מיגרנה, במיגרנה יש שינוי בכלי הדם של המוח. בשלב הראשון יש הרחבה של כלי דם, ואחר כך יש קיבוץ של כלי דם. בהרחבה של כלי דם, הרחבה של כלי דם במיגרנה רגילה גורמת לכאב, ואז אנחנו נותנים תרופות שיקבצו חזרה את כלי הדם. עכשיו, לפעמים הקיבוץ של כלי הדם, שהוא יכול גם לבוא באופן עצמוני, גורם לכך שאזורים מסוימים מקבלים פחות דם, ואז אתה מבולבל יותר. יש סוגים שונים של מיגרנות, תלוי באיזה אזור ההשפעה. יש גם ברגע שיש הרחבה של כלי דם, המוח נכנס במרכאות לפאניקה, ואז הוא שופך על כלי הדם כל מיני חומרים שמרחיבים באופן טבעי את כלי הדם. כלומר, יש מנגנוני ריפוי שמנגנונים טבעיים, גם אם אתה לא לוקח ריפוי, טיפול. לכן לפעמים, לכן המיגרנה גם חולפת לבד. אז, אבל ללא כל קשר, חולה שסובל מכאבי ראש או מתופעות כאלה, איך אנחנו אומרים, מגיע לו לעשות פעם אחת בירור נוירולוגי, שכולל או CT או MRI.
כן, קבעתי לתנאי MRI ועוד חודשיים, שלושה.
בסדר, זה שווה וצריך לעשות.
כן, זאת, איך שאתה מתאר את זה, זה נשמע שזה באמת לא איזה משהו רציני.
נכון. בעיקר אם זה מופיע הרבה זמן, יש לך את זה כבר כמה שנים, וזה מופיע כ3 פעמים בשנה. תנצל את החצי שעה, 3/4 שעה הזאת, לשכב עם הרגליים קדימה, עם הראש אחורה על הכיסא, לעצום את העיניים, ולחשוב כמה החיים יכולים להיות יותר יפים כשזה יעבור.
סגור, סגור, סגור. שאלה אחרונה רק.
בבקשה, אבנר.
נתקלתי באינטרנט בסינדרום שנקרא ורניק או וורניק.
ורניקה, ורניקה, כן.
וזה קצת הדיג אותי כשראיתי את זה. נחשוב שאתה יודע שיש אולי איזה נזק במוח.
לא, אין לך. אם היה לך נזק במוח, הוא היה קבוע, ורניק איזה כשיש נזק. יש לנו שני מרכזי דיבור. שני מרכזי דיבור.
סליחה שזה, כי אני יודע שזה משהו נדיר, אני כשזה רק...
לא, זה לא נדיר כל כך. יש לנו, לא, יש לנו... יש לנו כמה מרכזי דיבור במוח. מרכז אחד הוא מרכז דיבור מוטורי. כשאני מדבר איתך, השפתיים שלי נעות, הלשון שלי כן. זזה, כדי שאני אוכל להגות את המשפטים ואת המילים. זאת היא אותה מכונה שמוציאה את הצלילים ואת הקולות. והוא נמצא באונה המצחית, הקדמית, מאחורי המצח. ויש לי את המרכז של ורניקה, שזה מרכז הזיכרון המילולי. כשאני אומר את המילה חתול, לצליל חתול אין שום משמעות, אבל במוח שלך, חתול זה אותה חיה קטנה שמייללת וזה. והקשר שבין ווקליזציה ובין צלילים ובין הטונציה של המילה, לבין הזיכרון והמשמעות שלו, נמצאת באונה הטמפורלית, באונה הרקתית, שנמצאת באזור שמעל האוזן. שם נמצא מרכז ורניקה. עכשיו, כשישנה אצל חס וחלילה אצל אנשים עם גידולים במוח או אירועים מוחיים במוח, נזק באזור הזה, אז יש הפרעה בדיבור וכל הדברים שאתה מקשר אותם. אבל זה נזק קבוע, זה לא נזק שבא פעם בשלוש פעמים בשנה, אז הסר חשש מלבבך.
נהדר, זה ממש חנך לשמוע. אולי פרט אחרון, בכל זאת... בעניין הסבכון הזה, כשזה הטריגר, אני חושב, לדבר הזה, שזה התחיל לפני עשור, בגיל 17-18, אולי אפילו 16, זה אני בתקופה הזו לא הייתי אוכל. בצורה חיצונית.
לא חושב שזה קשור. יש במשפחה למישהו מיגרנה, לאימא, לאחות, לדודה, לסבתא?
מאף אחד.
לא. כנראה זה לא קשור לתזונה, אבל בעצם עובדה שאתה
אוכל. שמתי לב שאם יש לי כזאת כיף של בלבול, ואני אוכל, אז זה עובר יותר מהר. או שבימים שאני לא אוכל כלום בכלל,
אז יכול להיות שיש לך מצבים, אז יכול להיות שיש לך מצבים שבהם יש לך ירידה ברמת הסוכר קצת. לכן...
זה עלול להיות טריגר לזה.
וזה עלול להיות טריגר. כלומר, ירידה ברמת הסוכר יכולה להיות טריגר לכל מיני דברים. ואז כדאי שיהיה, אני יודע, אם זה קורה לך בבית, כדאי שיהיה להשאיל משכן מכשיר שהוא גלוקומטר ולבדוק את רמת הסוכר, או ברגע שאם, תראה, אם זה קורה לך, אתה שותה תה עם סוכר, או אתה שם שתי כפיות סוכר בפה, וזה נעלם תוך כמה דקות, אז זה יכול להיות קשור לזה, אבל זה לא חייב להיות קשור לזה.
אוקיי.
בסדר גמור. טוב, אבנר, כל טוב. שבת שלום וכל טוב. כן, ומי איתנו על הקו, הלו?
כן.
שלום.
צהריים טובים, דוקטור קרסו, אני מזינה אותך.
צהריים טובים.
אני אוהבת אותך, אתה בן אדם מושלם.
תודה רבה, תודה רבה. אני לא מכיר אף אדם שהוא מושלם, אבל בואי תגידי לי, איך קוראים לך?
מושלם ברפואה.
כן, איך קוראים לך?
אתי קוראים לי.
כן, אתי.
אני בגיל 82.
כן, אתי, אני שומע, אני איתך. מה השאלה שלך?
אני מתרגשת, דוקטור. אני שמחה שאני מדברת איתך.
לא צריך להתרגש.
כן. לפני שנים היה לי אותו פרוזיס. היא רופאה נתנה לי כל מיני תרופות ולא הרגשתי טוב, כל הזמן עשה לי אלרגיה.
כן.
ואחרי כמה שנים היא אמרה לי, את אלרגית לתרופות, אני אתן לך אקלסטה,
כן, לקבל בזריקה פעם בשנה.
הייתה בוונה. כן,
בבריד.
קיבלתי את האקלסטה 5 פעמים.
כן.
ו6 פעמים, 7 פעמים. הלכתי, אמרתי, דוקטור, אני לא מרגישה טוב, לא מרגישה טוב. היא שלחה נאורולוגית. נאורולוגית רבה...
רק שנייה. רק נגיד שבטיפול באוסטופורוזיס יש כמה אפשרויות. אפשרות ראשונה... אני רק מסביר באופן כללי, ותכף אני אחזור אלייך.
כן.
אוסטופורוזיס זה דלדול של העצמות. שקיים אצל נשים וקיים אצל גברים. אצל נשים זה מתחיל קודם, אצל גברים זה קיים יותר, בגיל יותר מאוחר. לכן גם גברים בגילאים ה-65-70 כדאי לבדוק אם אין אוסטופורוזיס. עכשיו, אוסטופורוזיס אפשר, טיפול הפשוט ביותר זה סידן עם ויטמין D. אם זה לא עוזר, אז ישנן תרופות מהמשפחה של לא משנה. ביפוספנטים, אבל זה לא משנה, שאלה תרופות כמו אקטונל, כמו פוסלן, כמו ריבון, שזה אותו דבר, שאלה תרופות שלוקחים פעם ביום בבוקר על קיבה ריקה עם מים מהברז. ואם זה לא עוזר, יש זריקות שמזריקים פעם ביום, זריקה שנקראת פורטאו. ואם זה לא עוזר, יש עוד כמה זריקות, אבל הזריקה הפשוטה והטובה זה הקלסטה. והזריקה הזאת נותנים אותה פעם בשנה. לזריקה הזאת יש תופעות לוואי מוכרות, ולא צריך לפחד מהם. חלק מהאנשים מרגישים כאבים בעצמות, חלק מרגישים כאבים בגוף, לפעמים אחרי הזריקה יש תחושה שפעתית, לפעמים יש חום שנמשך יום אחד אחרי הזריקה. אבל הזריקה הזאת היא מאוד יעילה. עכשיו בואי תמשיכי, אתי. כן.
אחרי הזריקה שבע פעמים, שאמרתי לה, אני לא מרגישה טוב, היא שלחה נאורולוגית. ונאורולוגית ראה ואמרה לי, למה עשית שבע פעמים? היית צריכה חמישה פעמים. זהו, מיד אני לא מרגישה טוב.
לא, לא, לא. אז את נבהלת, אבל תקשיבי, יש, כל רופא יש לו את המומחיות שלו. הנוירולוג מבין בנוירולוגיה, והאנדוקרינולוגית מבינה באנדוקרינולוגיה. ואם האנדוקרינולוגית נתנה לך את זה שבע פעמים, אז אפשר לתת שבע פעמים.
לא, רופאת יכול... משפחה נתנה לי את זה, רופאת משפחה.
כן, אבל רופאת משפחה נתנה לך את זה לפי המלצה של, של, של אנדוקרינולוגית, כי הקלסטה נותנים לפי המלצה של אנדוקרינולוג. לא נותנים את זה סתם ככה. רופא משפחה צריך את ההמלצה, שתהיה כתובה בגיליון. אבל אם קיבלת שבע פעמים, זה לא סיבה שתרגישי לא טוב. את יכולה, צריכה להירגע, את כנראה נכנסת בגלל זה למתח.
אחר כך נתנו לי מיקרופירין.
מיקרופירין כבר זה לא קשור. זה קשור ללב, זה קשור ללחץ דם, זה קשור לגורמי סיכון. מיקרופירין זה אספירין של כמה מיליגרם, 75 או 100?
75, ו... מיקרופירין
ישיר
לאוזניים ראשים.
לא הבנתי, ראשים באוזניים?
כן, נשאר לי עד עכשיו, אני סובלת.
כן, אוקיי.
ואז אחר כך קיבלתי את הרופאה אמרה לי שקיבלתי אירוע מוחי קל, והוא נתן לי את האספירין.
אוקיי, אז אספירין ומיקרופירין זה אותו, אספירין ומיקרופירין זה אותו דבר.
כן.
עכשיו, מה השאלה שלך בעצם, אתי? מה את שואלת אותי?
השאלה שלי עכשיו אני לא מרגישה טוב, לב שלי דופק יותר מדי, אני מודדת לחץ דם בבוקר, מ-91 על 90.
לא, זה גבוה ואת צריכה...
גבוה, אחר כך, אתמול היה 165, 169 היום בבוקר, וכל הזמן זה משחק גו גבוה, עכשיו שאני התחלתי את העלי... זה
מתעלי זית. כן, מצוין.
כן, אתה עוזר לי, אבל בבוקר שאני פעמיים אני שותה, עכשיו אני שואלת, בבקשה, תענה לי, כמה פעמים אני צריכה לשתות את זה? בבוקר אני שותה 50 מיליגרם, פחות לשתות?
תראי, המתעלי זית, אני לא יכול להגיד לך כמה לשתות, משום שזה מאוד אינדיבידואלי. אבל זה מר, נכון?
כן, אבל הם לא יותר מדי, קל.
אוקיי, את יכולה לשתות פעמיים ביום. אבל אני מציע ללכת לרופא משפחה ולבקש שישלח אותך להולטר של לחץ דם.
כן, לבדוק... שלחה אותי, יש לי הפניה.
אוקיי, ואחר כך לפי הבדיקה הזאת יכול להיות שהיא תוסיף לך עוד איזשהו כדור ללחץ דם. כי המיץ של עלי זית זה לא דבר שהוא תמיד קבוע, כל כוס שאת שותה, את מוסיפה מים, נכון?
לא, שותה בלי מים.
כמה את שותה? איזה כמות את שותה?
שלוש כפות.
אז אם את לוקחת שלוש כפות, כמה חומרים פעילים יש שמה, אז כל פעם שאת קונה את זה, זה כמות אחרת. אז על זה אי אפשר לסמוך כמו על תרופה. התרופה, אם את מקבלת 100 מיליגרם, את יודעת שכל כדור מכיל 100 מיליגרם. עלי זית, תרכיז של מיץ עלי זית, פעם אחת מכיל יותר, פעם אחת מכיל פחות, אז שתיים ביום את יכולה לשתות, אבל לא לסמוך על זה שזה יפתור את הבעיה של לחץ דם. אחרי שיעשו לך הולטר, יכול מאוד להיות שהרופאה תוסיף לך עוד כדור או להוריד נוזלים, או עוד כדור אחד ללחץ דם. אנחנו מעדיפים לטפל בלחץ דם שלא מצליחים להשתלט עליו בכמה כדורים ולא בכדור אחד.
ופתאום גם יורד.
כן, אז בסדר, אבל...
בשעה שמונה, תשע, לחץ דם פחות.
פחות, אבל כמה? 150?
120.
אז לכן צריכים לראות, יכול להיות שאת צריכה לקבל בבוקר עוד איזשהו כדור, ובערב פחות, כי לחץ דם יורד. אז לכן יעשו לך הולטר של לחץ דם, יראו איך הלחץ דם בבוקר, בצהריים, בערב, בלילה שאת ישנה, ואז לפי זה יוכלו איכשהו להתייחס לאיך לטפל בך. בסדר, אתי?
בסדר, תודה רבה.
כל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
טובים לך, פרופסור קרסו, מה שלומך?
בסדר גמור.
פרופסור, אני רוצה לדבר בשם אחותי, שהיא בת 67.
כן.
היא הייתה אלרגית לריבון.
כן.
איך קוראים למילה?
ביפוספנט, לנגד אוסטאופורוזיס, כן.
ונתנו לה עירוי.
של הקולסטה, כן.
כן. והרגליים פתאום התנפחו לה, ואדומות כמו שלג.
אדומות כמו שלג?
לא, לא, אדומות כמו אבטיח.
אוקיי.
ואין לה כאבים, אבל היא לא יכולה לצאת החוצה, ולא נכנס לה נעליים.
תראי, אני לא יכול לזכור את תופעות הלוואי של כל התרופות שקיימות, קיימים מאות אלפי תרופות, ואני לא זוכר את תופעות הלוואי של כולם. אני זוכר הרבה מאוד תופעות לוואי של הקלסטה.
אמרו לה ללכת לרופא אור, והרופא גם כן אמר, מה זה צריך להיות?
עכשיו, יכול להיות שזה לא קשור, יכול להיות שזה בכלל לא קשור לקלסטה.
לעירוי?
כן. אני לא זוכר את תופעות הלוואי, אם זה תופעת לוואי של הקלסטה או לא.
כן, הקלסטה, נכון, היא קיבלה עירוי כזה, נכון.
כן, זה מה שנותנים.
והרופא גם מסתכל באותו זמן שהיא הלכה אליו, הוא הסתכל בגוגל, הוא אומר, בטח שזה עושה תופעות לוואי.
לא, זה שזה עושה תופעות לוואי זה ידוע, אבל תראי, אין ארוחות חינם. אם אנחנו רוצים
תרופה... תוך כמה זמן התרופה הזאת היא כבר מתרוקנת בגוף.
היא נשארת הרבה מאוד זמן בגוף.
מה אתה אומר?
כן, היא נשארת הרבה זמן בגוף, והיא עושה את העבודה שלה, אבל אני לא חושב, אני לא בטוח... שהנפיחות והאודם ברגליים הם תגובה
של... כי זה לא כואב לה,
תראי, אני לא יכול לענות לך, כי אני ממש לא זוכר עם אודם ונפיחות ברגליים.
בצורה לא רגילה, כאילו
עם אודם, נפיחות יכול להיות, אבל אודם אם זאת תופעת לוואי של הקלסטה, אבל אני לא יודע, אני לא זוכר.
ואפילו שלחו אותה לבלינסון למרפאת אור.
יכול מאוד, תראי, אם שלחו אותה לבלינסון למרפאת אור.
אז גם שמה לא יודעים ממה זה.
אז יכול מאוד להיות שהם חושבים כמוני שזה לא קשור לאינפוזיה.
אתה חושב?
אני לא יודע, אני לא זוכר את תופעות הלוואי, אבל אם זה היה תופעת לוואי ידועה, אז לא היו שולחים אותה לבלינסון למרפאת אור. אם שלחו אותה לבלינסון למרפאת אור, כלומר הרופאים חושבים שזה לא תופעת לוואי, אלא משהו אחר. וגם לי זה נראה משהו אחר.
עכשיו רגליים נפוחות, בגלל זה אני אומרת.
בסדר, תראי, כמה שהיא תצא יותר ותלך יותר, הרגליים יהיו פחות נפוחות. כמה שהיא תשכב, בוודאי. אם לא כואב לה, ללכת.
לא כואב לה בכלל. אבל פשוט מאוד, היא לא יכולה לנעול נעליים.
אז שתלך עם סנדלים, או שתלך עם נעלי בית, או שתקנה לה נעליים עם סקוטש כזה שיכולה להדביק, אבל כמה שהיא תלך יותר, הרגליים יהיו פחות נפוחות. כמה שהיא תישאר יותר בבית ותישב יותר על כיסא, הרגליים יהיו יותר נפוחות.
מה אתה אומר?
ודאי. ואני לא, אבל תראי, בתוך הצנצנת של האינפוז, הקלסטה מופיעה בבקבוק.
נכון.
והבקבוק נכון. הזה מופיע בתוכו, יש ספר שלם, או חוברת שלמה, או דף שלם, שנקרא אלון לצרכן, שבו רשום תופעות הלוואי. ויש תופעות לוואי שמופיעות לאחד מכל 10 אנשים, תופעות לוואי שמופיעות לאחד מכל 100 אנשים, תופעות לוואי נדירות. אז תקראו את זה ותראו אם יש שם אודם ברגליים. ולפי זה אפשר לדעת. עכשיו, יכול מאוד להיות שהאודם ברגליים לא קשור לקלסטה בכלל.
אבל השאלה שלי, עד מתי הגוף יתנקם מזה?
זה קשה לי לדעת, אבל זה לא משנה. אם זה לא מזה, זה לא משנה. אם הנפיחות והאודם ברגליים הן לא תוצאה של הזריקה, מה זה משנה כמה זמן הגוף יתנקה? הזריקה משפיעה בתקופה מסוימת, החומר נכנס לעצמות ועושה את ההשפעה. עכשיו, לפעמים אנשים, אם אני לוקח באנלוגיה, שלפעמים יש לאנשים כאבים בפרקים ובעצמות מספר שבועות, אז מתי קיבלה את האינפוזיה?
כשהיא לפני חודשיים בערך.
אני לא חושב, אני לא נראה לי שזאת הסיבה. נראה לי שצריכים לחפש דברים אחרים. אבל אני לא יודע, אני לא זוכר אם זאת תופעת לוואי או לא תופעת לוואי של הקלסטה. אוקיי?
עכשיו עוד שאלה בשבילי, אם אפשר. בבקשה. אני, יש לי דלקת פרקים.
בת כמה את?
אני בת 75.
כן.
יש לי דלקת פרקים לא מופשט. הייתי בבית חולים שבוע וחצי.
סליחה, דלקת פרקים לא מה?
לא מופשט.
אוקיי.
רק ביד ימין.
אז אוקיי.
הרמטולוג נתן לי קולחצין לקחת פעמיים ביום. פעמיים ביום זה עושה לי בחילות ושלשולים, צלצלתי אליו, אז הוא אומר לי, מזל, תרדי לאחד. אבל מה, שלשולים לא מפסיקים.
תראי, תקחי את הכדור בזמן האוכל, ותקחי חצי כדור בבוקר ובערב,
ותוסיפי... לחתוך את זה?
כן, אפשר.
בסדר, יש לי מכשיר.
כן, ותוסיפי חיידקים פרוביוטיים.
בסדר, בסדר.
עכשיו, היתרון של קולחיצין, שאפשר לקחת אותו באופן קבוע לתקופות ארוכות, בניגוד לכדורים האחרים. כן. עכשיו, יש לך במשפט ממוצא את צפון אפריקאי?
לא, אני טורקיה.
טורקיה, זה גם כן, מואגן הים התיכון. ויש לך, בדקו לך לכיוון של FMF?
לא.
לא, אוקיי.
מה שכן, הרמטולוג עשה לי, אתה יודע, את הבדיקה הזאת שמכנסים לתוך העצמות ומוציאים... מוציאים חומר מהעצמות, מהיד ימין, איפה שהייתה נפוחה.
לקח לך ביופסיה מהנפיחות לראות מה זה.
כן, נכון, נכון.
בסדר. תראי, יש לך... תנסי, יש לך מונוארטריטיס, יש לך דלקת של מפרק אחד, זה לא מחלה שגרונית. מבינה? אז הוא בדקו, הרומטולוג עשה את מה שזהו, והוא נתן לך את הטיפול. איך את מרגישה יותר טוב עכשיו אחרי כמה...
לא, אני מרגישה מעולה, אין לי כאבים. הנפיחות הייתה בלי כאבים. אבל פשוט מאוד, האצבעות התחברו ביחד מרוב הנפיחות. אבל עד המרפק, היה לי נפיחות כזו, חבל על הזמן.
אוקיי.
כי כשהלכתי לכף יד, אז הוא אומר לי, מזל, ישר לבית חולים. אני אפילו לא רוצה לבדוק אותך, מיד לבית חולים.
אוקיי, בואי תקשיבי, מה שאני יכול להגיד לך זה שתנסי לראות אם זה לא יעזור, צריכים להפסיק את הקולחיצין.
בסדר, בסדר.
אוקיי, כל טוב לך.
תודה רבה, פרופסור קרסו, בצהריים טובים,
שבת טובה ולהתראות.
אמן לכולם, ביי.
סיימנו את השעה הראשונה שלנו, לא לפני שנודה למאירה פרץ, עורכת התוכנית, לאייל פרנק המפיק, לירון זאבי, שאחראי לדיגיטל, לאילי קונפלד ולאיציק אהרון שאחראים על השידור ב-103 FM ולבני אלפרין שאחראי על השידור ב-104.5 FM. הטלפונים שלנו 1-907-22-103 למי שרוצה לעלות לשידור, ומי שרוצה להעיר הערות או לשאול שאלות 054-70-103-70. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות חדשות, נחזור אליכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת בנושא גוף, נפש, רפואה, הכל חוץ מספורט ופוליטיקה. כן, איתי עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיק אייל פרנק, על הדיגיטל אחראי ירון זאבי, האחראים על השידור ב-103 FM הם אילי קונפלד ואיציק אהרון, ב-104.5 אחראי לשידור בני אלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, ובוואטסאפ 054-70-103-70. זהו רבותיי, אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו.
הלו, צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
פרופסור קרסו, שלום לך.
שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
מדבר עם יונה.
כן, יונה.
אני רציתי לשאול, אני עברתי אירוע מוחי לפני ארבעה...
בת כמה את, יונה?
אני עוד חודש, אלי 70.
כן.
ואני עברתי לפני ארבע חודשים אירוע מוחי.
כן.
ברוך השם, קיבלתי את זה יחסית קל בצד שמאל, כן. ולא בצד ימין, וברוך השם לא נפגע לי הפה והדיבור. אבל מאז כל הצד השמאלי שלי פשוט לא תקין. אני מרגישה כמו תפוס, כמו ששמו עליי איזה כמה בלוקים באזור הכתף עד לרגל. אני מרגישה שכאילו הרגל שלי עשויה מעט.
כן.
לא יכול לקפל אותה, נימולים, זרמים. יום ולילה.
תראי, יש
אבל
לך...
כל... מה?
יש לך מצב שנקרא ספסטיות.
כאילו יש לי...
כן, כאילו שזה אבן.
אין לי, ממש, כאבים נורא. לקחתי, הרופא נתנה לי כמה כדורים אחרי שהייתי בבילינסטון, ועשו לי, איך קוראים לזה, סיטי מוח, ואמרו לי באמת שעברתי אירוע כבד בעקבות לחץ דם שהיה מאוד גבוה. היא הביאה לי כדורים, אני לא יודעת אם זה נקרא, אם אתה מכיר, פרופסור, קוראים לזה פרגבלין.
כן. פרגבלין, כן, זה ליריקה.
זה לשיכוך כאבים?
זה לשיכוך כאבים, כן. זה כדור, זה הוא גם נקרא, זה אותו כדור נקרא גם ליריקה. הכדור, כמה נתנו לך? 75 מיליגרם פעם?
לא, נתנו לי 150 מיליגרם.
לא, אז להתחיל ב-150?
להתחיל ב-150?
לא, בכמה נתנו לך להתחיל? בדרך כלל מתחילים ב-75 מיליגרם, ולאט לאט מעלים, אפשר לעלות עד 300 מיליגרם.
הם כתבו לי... הם כתבו לי פעמיים ביום.
75 מיליגרם פעמיים ביום.
כן, פעמיים ביום.
אוקיי,
כן.
וצריך, אפשר להעלות את זה, צריך להעלות את זה, אבל בסדר, תראי, זה לא מספיק. מה שאת מוכרחה לך, לעשות...
אני אגיד לך, פרופסור, סליחה, אני לקחתי את הכדור הזה, ופשוט הרגשתי שהכאבים עוד יותר מגבירים. לא יכולתי, הפסקתי אותם, אחרי אפשר להגיד חודש שלקחתי, ועד היא נתנה לי סימה בלטה.
סימבלטה, כן.
סימבלטה, אולי אני לא קוראת נכון, סליחה.
סימבלטה, כן.
וגם כן, אותו דבר היה לי.
היא אמרה לך להתחיל ב-30 מיליגרם ולעלות
כן,
ל-60 מיליגרם?
30 מיליגרם, כן, 30 מיליגרם, כן. היא נתנה לי, כן, 30 מיליגרם, וגם משכך כאבים, פעם ביום אני חושבת, אולי פעמיים ביום, כן, אחד ביום, במשך 28 יום. אבל אני הפסקתי אותם כרגע, אבל היות וראיתי שהכאבים... פשוט לא עוזבים אותי, אני פשוט, אין לי תחושה, אני מרגישה שכף היד שלי כמו מברשת של...
אני
לא יכולה להגדיל לך את זה.
בואי אני אגיד לך. את נפגעת במרכז במוח של היד, והיד שלך היא נוקשה. היא נוקשה, ואת לא מזיזה אותה הרבה. אז את לא מזיזה אותה הרבה.
לא, דווקא פרופסור, אני מפעילה אותה. אני עובדת, אני תולה כביסה, מחבשת, אופה, הכל דווקא ביד הזאת שנפגעה לי.
אוקיי, זה מה שמוכרחים לעשות, להפעיל אותה כל הזמן.
כן, אבל גם פיזיותרפיה כבר לא עוזר לי. ביקשתי מהרופאה שתשלח אותי לשיקום יומיומי, על מנת להפעיל את כל הצד השמאלי שלי. היא אומרת שכרגע לא אישרו, ואני פשוט מתייסרת, ואני לא יודעת מה לעשות. אני פשוט, יש לי כאבים איומים בלילה, אני לא נרדמת בלילות. אני לא יודעת מה לעשות.
אני אגיד לך מה לעשות. את צריכה לפנות למרפאת כאב, ובמקרה כמו שלך, אם יאשרו לך קנאביס רפואי.
מה זה?
קנאביס רפואי, מריחואנה, חשיש.
כן.
משום שבטיפות בשמן זה יכול להקל עלייך.
אם אני אעשה משאז או דיקור, משהו כזה
יכול. זה יכול לעזור, אבל זה לא יפתור. תראי, לפתור את הבעיה אי אפשר. את צריכה ללמוד שעם חלק מהבעיה את צריכה ללמוד לחיות. יש נזק במוח, והנזק הזה גרם לשיתוק ביד. והשיתוק ביד השתפר.
ממש ככה, שיתוק אני מרגישה, כן, בדיוק.
והיד שלך היא נוקשה, וקשה לך גם יותר לקפל אותה. כלומר, היד השנייה...
כן,
היד...
ואם אני מקפלת אותה, אז אני מרגישה גם כאילו בחזה, כאילו זה עולה לפגוע לי, כן. כאילו בצד שמאל של הלב.
כי היד
ואז
שלך...
ואז אני נכנסת לחרדה,
אין מה להיכנס לחרדה. חרדה זה לא מסוכן, אבל זה נקרא ספסטיות, זה נקרא נוקשות. היד, כן. היד שלך זה כמו שצריכים לפתוח עולר.
זה מה שאני אמרתי, כן. אני הגדרתי בצורה כזו, כן. שכאילו סגור לי עם ברזל וריח וצריך לפתוח לי את זה.
בדיוק.
ככה אני מגדירה את זה.
אז זהו, וכשברגע שאת מצליחה לפתוח קצת, אז עכשיו בסוף זה טיפה משתחרר.
עכשיו, כן, אז מה אני עושה?
אין הרבה, רק פיזיותרפיה. רק פיזיותרפיה.
אבל זה פעם בשבוע, זה יפסיק לי
פוטנטו. לא, פעם בשבוע זה מה שהם ייתנו לך, ואת את התרגילים האלה תעשי פעמיים ביום, כל יום.
אבל אין לי את המכשירים האלה של אופניים בבית.
בסדר, אז תמצאי דברים אחרים, תמצאי, תקחי גומיות או דברים כאלה, תבקשי שיבואו ויציעו לך, תשאלי את הפיזיותרפיסט, איזה תרגילים את יכולה לעשות בבית. כלומר, יש תרגילים שאת יכולה לעשות בבית, והפיזיותרפיסט ידריך אותך. כן?
וזה יקל עליי, זה ישחרר לי פעם אחת.
כן, עכשיו יש כדור שנקרא בקלוזל.
כן.
ובקלוזל הוא לפעמים עוזר קצת לספסטיות. מתחילים ב-10 מיליגרם ועולים עד, אפשר לעלות עד 75 מיליגרם ביום.
איך קוראים לזה, פרופסור?
בקלוזל או בקלופן?
בבית,
כן.
בק.
בית קוף, בית קוף למד.
כן.
וו זין למד.
זין למד.
או בקלופן.
או
בית קוף למד, וו פיינון.
הבנתי.
עכשיו, יש כדורים של... יש כדורים של 10 מיליגרם.
כן.
תתחילי בחצי כדור בבוקר וחצי אחר הצהריים.
אחרי הצהריים או בערב?
לא, אחרי צהריים. אם בערב את הולכת לישון, זה לא יעזור. אחד בבוקר ואחד אחר הצהריים. ואחרי כמה זמן תעלי ל-10 מיליגרם פעמיים ביום. ואחר כך תעלי ל-15 מיליגרם פעמיים ביום.
וזה לא יעשה לי תופעות לוואי
של... אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. זה בדרך כלל לא עושה תופעות לוואי. אבל אם מעלים את זה לאט לאט, ורק כשמגיעים, יש כדורים של 10 מיליגרם, ויש כדורים של 25 מיליגרם.
אז התחיל חצי קודם.
בדיוק, ואלה כדורים שמשפרים את הספסטיות, משפרים את הנוקשות. ואז היה תהיה פחות נוקשה, פחות קשה.
כן, פחות קשה, ממש קשה, וגם הזרמים ונמלים, ומברשת גסה, הקף שלי כמו מברשת גסה.
אבל כמה שתעשי פיזיותרפיה בעצמך יותר, פעם בשבוע זה לא מספיק, אז תעבדי עם היד, תעפי, תבשלי, תחפשי. תעשי חצי שעה בבוקר, חצי שעה בערב. אבל תמשיכי לבשל ולאפות ולחבס ולתלות כביסה וכל מה שאת עושה.
אני משתדלת מאוד מאוד לא לעשות הכל בכוחות עצמי.
חשוב מאוד, כמה שתפעיל יותר את היד, ככה היא תהיה יותר טובה.
ועוד שאלה קטנה, הדוקטור נתנה לי בשביל קולסטרול בלילה, היא נתנה לי 80 מיליגרם, וזה נראה לי לא עשה לי טוב. אז ביקשתי ממנה שתוריד לי את זה ל-40, זה בסדר אם אני אקח את ה-40?
תקחי 40 ותראי מה הרמה של הקולסטרול שלך. אנחנו רוצים להוריד כמה שיותר, כי את סך הכל קיבלת אירוע מוחי. אירוע מוחי זה בגלל סתימה של כלי דם. כלי דם נסתמים מקולסטרול. אז אנחנו רוצים להוריד לך כמה שיותר. אם את מקבלת הרבה, זה גם מנקה קצת את כלי הדם. אנחנו לא רוצים...
זה לא עשה לי טוב, זה היה עושה לי בחילות, היה בא לי להקיא.
אז יכול להיות שלמרות שלוקחים את ה-80 מיליגרם רק פעם בערב, יכול להיות שכדאי לקחת 40 מיליגרם בבוקר ו-40 מיליגרם בערב. או אם זה לא עוזר, אז לבקש שיתנו לך זריקה פעם בשבועיים.
הבנתי.
שאת בעצמך לומדת להזריק, זה לא בעיה, פעם בשבועיים שמורידה יפה את הקולסטרול.
הבנתי, אני ממש מודה לך.
כל טוב לך, יונה.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך והרבה בריאות.
שם יתן לך בריאות.
תודה, תודה, תודה.
כל טוב לך.
כן, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
שלום וברכה.
צהריים טובים.
צהריים טובים, אם יש לי הכבוד.
כן,
כן, שמי דנה, ואני רוצה רק להגיד לך שאני כל כך מתרגשת שתסלח לי.
אין צורך להתרגש, זה בסדר דנה.
אני מגיע אליך, אבל לא מצליחה.
בת כמה את דנה?
אני בת 74.
כן, מה השאלה שלך?
יש לי גלקומה פתוחה,
כן.
ולחץ תוך עיני 11 בשתי העיניים.
כמה הלחץ תוך עיני?
11.
כלומר, את מקבלת טיפות ואת מאוזנת
כן,
יפה.
עזר כן. וגלאוטן פעמיים בזה, בסדר.
עזר, אוקיי.
בבקשה?
בסדר גמור.
כן. עכשיו, אני רציתי לשאול, אני אמורה לעבור ניתוח של קטרקט. האם יש איזה בעיה עם זה?
יש בעיה קטנה, צריכים לדבר עם המנתח, כי בדרך כלל כשיש גלאוקומה, המנתחים לא כל כך ססים לנתח קטרקט. גלאוקומה זה מחלה שיש בה לחץ תוך עיני גבוה. אז צריך שיהיה תאום בין הרופא שמטפל בגלאוקומה לרופא שעושה את הניתוח של הקטרקט. אפשר לעשות ניתוח קטרקט כשיש גלאוקומה, זה לא שאי אפשר, זה לא שאסור... אבל לפעמים יש בעיות, לכן אנחנו...
איזה בעיות יכולות להיות?
עזבי, אני לא רוצה להיכנס לדברים שהם תיאורטיים, אבל דברי עם רופא העיניים, ותסביר, הוא יודע שיש לך קטרקט, נכון?
רופא העיניים, פרופסור גטון, אני יודעת שאתה לא אוהב שאומרים, הוא המליצי לעשות את הניתוח.
בסדר גמור, הוא יודע שיש לך קטרקט, נכון?
כן, כן.
הוא קיבל מכתב מהרופאה שמטפלת בקטרקט?
כן, אני...
לא, אז גמרנו, אז אתה סתיר רגועה. את גם מאוזנת יפה מבחינת הלחץ התוכני, הלחץ התוכני שלך הוא 11 ואת מאוזנת יפה. אז בשבוע הראשון אחרי הניתוח צריכי לקבל המון טיפות, אבל לא נורא, צריכי לקבל גם לטיפות לגלאוקומה.
אני רוצה רק להגיד לך משהו, סליחה, אני מתנצלת. אני עברתי ניתוח בעין ימין, וראיתי נפלא אחרי הניתוח. מה זה נפלא? חבל על הזמן. ולאט לאט, אחרי איזה חודש, חודשיים, פתאום אני רואה פחות, קצת פחות טוב.
יכול להיות שיש לך מה שנקרא סקונדרי גלאוקומה, כלומר, יכול להיות שצמחו כלי דם על העדשה החדשה, אבל את זה רופא העיניים יכול לנקות בקלות עם לייזר. וטיפול מאוד פשוט במרפאה. כלומר, לפעמים זה קורה שכלי דם צומחים על העדשה החדשה ויש ירידה בראייה. ואז הרופא מסתכל, אם הוא רואה את זה, הוא יכול כאילו לנקות, כאילו יש לך לוח ועל הלוח כותבים בטושים או בגיר, ואז לוקחים מחק או לוקחים ספוג ומוחקים, אז ככה אפשר למחוק את זה עם לייזר, אם זה מה שנקרא סקונדרי גלאוקומה, אם זה גלאוקומה משנית שבגלל...
זה כואב?
לא. לא, לא, ממש לא. כלומר, שמים כמה טיפות עיניים, מרדימים את העין ועושים את זה.
אוקיי. אני יכולה לשאול עוד שאלה.
בבקשה, בבקשה, דנה.
אני לקחתי במשך שנים אומפרדקס 20,
כן.
מוגרם פעמיים ביום, בוקר וערב.
כן.
כי אני סובלת מצרבות. עכשיו, ועשיתי, זאת אומרת, כל הבדיקות עשיתי, היו תקינות, היה לי 0.9, 0.8, הקריאטינין, אני מתכוונת.
כן, קריאטינין שזה בדיקת תפקודי כליות, כן.
בדיוק, בדיוק. בבדיקת דם האחרונה שעשיתי, לפתע הקריאטינין עלה ל-1.18.
אוקיי.
אז הרופא, המשפחה נכנס ללחץ, והוא התייעץ עם נפרולוג, לא שלח אותי, הוא מיוזמתו התייעץ, ואמר לי להפסיק עם האומפרדקס ולקחת פומוטידין 40.
פומוטידין, בסדר גמור.
אז, אבל הפומוטידין זה כמו מים, אני לא, אני מרגישה כמו להבה, הצרבת, אני כל כך סובלת, אני
מסתגע. כמה פעמים ביום יש לך את ההתקפות של צרבת קשה?
אני, פעמיים, שלוש.
תראי, את יכולה מדי פעם...
אבל אני לוקחת, סליחה, רק להגיד לך, אני לוקחת, איך קוראים לזה, הפלוס,
מלוקס.
מלוקס פלוס, בסדר גמור.
זה עוזר לי, אתה יודע, בוא נגיד לחצי שעה, ואחר כך...
תגידי לי, דנה, מה את אוכלת בדרך כלל?
אני אוכלת ירקות בבוקר עם יוגורט, ו... כוס קפה בלי סוכר עם קצת חלב,
כן.
וזהו.
תקשיבי. מוצרי חלב,
כן.
מקובל לחשוב שהם מונעים צרבת. וכשיש למישהו צרבת, הוא אוכל גבינה לבנה, הוא אוכל יוגורט, הוא שותה חלב, ואז הצרבת נעלמת. אבל, אחרי שעה, היא מופיעה בעוצמה יותר חזקה. מדוע? כי הגוף שלנו, כדי לעכל את מוצרי החלב, מפריש יותר חומצה, כדי לגבן את מוצרי החלב ולפרק אותם. כן. אז תנסי, תנסי, להוריד מהתזונה מוצרי חלב לתקופה מסוימת.
כן.
ולקחת...
גם יוגורט, כל
דבר. הכל. תנסי, תנסי למשך שלושה שבועיים.
כן.
עכשיו, את אוכלת רוגלך או בייגלך או דברים מסוג זה?
לפעמים קרקר.
הקרקרים מכילים מרגרינה, בדרך כלל מכילים מרגרינה. או שמן, עושים צרבת.
לא נדעת בזה, כן.
כן. עכשיו, תבדקי מה שאת אוכלת, כי אני מכיר כל חולי הצרבת הקשה שהגיעו אליי, ושינו תזונה, לפי הבדיקה שלהם, מצבה משתפר. כלומר... אז זה רק עכשיו, זה רק עניין של ניסוי ותהייה. משום שמה שגורם לי לצרבת לא יגרום לך לצרבת, ומה שגורם לך לא יגרום לי. אבל תנסי בלי מוצרי חלב. בערב לפני השינה, תפוח אדמה אפוי, יכול לעזור לך. אל תאכלי, תנסי גם לחם לא לאכול לפני השינה. אם את רוצה, תאכלי פרחיות אורז.
כן,
פרחית אורז.
כן, רציתי רגע, סליחה שאני קוטעת אותך.
בבקשה.
ואחרי הבדיקה השלישית, שהפסקתי את האום פרדקס, זה ירד ל-0.9.
מצוין, זה נורמלי.
אז זה הגיוני שהאום פרדקס מלא את הקריאטינין?
תקשיבי, אנחנו לא יודעים מה בדיוק, אבל עצם העובדה שאת הורדת והוריד לך את הקריאטינין, זה אומר, זה יכול להגיד שזה כן קשור או לא קשור. אז ומה שצריכים לעשות זה לשתות הרבה.
כן,
ויכול
כן.
להיות שבאותה תקופה אכלת גם משהו אחר, או קרה משהו, או לא שתית מספיק, או היה חמסין ולא שתית, או היה, מיליון ואחד דברים יכולים להיות. אז אי אפשר לדעת אם זאת הסיבה. פמוטידין זאת תרופה טובה, אבל כל התרופות האלה לוקח כמה שבועות עד שהן מתחילות להשפיע.
אני לוקחת כמה שבועות, אבל זה לא עושה לי כלום.
אוקיי, אז אולי צריכים להחליף, יש תרופות חדשות למקרינות.
אתה אמר לי, סליחה שאני... כן. הוא אמר, טוב, אני לא יודע יותר מה להגיד לך.
אז שיפנה אותך לגסטרואנטרולוג.
אז הוא אומר, אז יעלה לך הקריאטינין, יכול להיות לך אחד.
אני מציע שאם הוא לא יודע מה לעשות, שיפנה אותך לגסטרואנטרולוג. בבקשה, את הפניה לגסטרואנטרולוג.
כן.
יש דור חדש של תרופות נגד צרבת,
כן.
והדבר הכי טוב, הכי טוב זה לבדוק עם עצמך מה גורם לך ומה לא גורם לך.
כן.
יש אנשים שאוכלים משהו מתוק, זה גורם להם לצרבת.
כן.
גם מים יכולים לגרום לצרבת, יש אנשים...
נכון, כן? מה שאמרת זה נכון, כן. כן.
אז נכון. עכשיו, יש אנשים שאם הם אוכלים משהו מתוק בארוחת צהריים, לא קורה שום דבר, אם אוכלים את זה בארוחת ערב, זה עושה צרבת קשה מאוד.
נכון, אבל מוצרי בשר, שניצל, דברים כאלה, אני כן יכול... כן. לא שניצל עם פירורי לחם.
את יכולה גם שניצל עם פירורי לחם, אבל תנסי יותר טוב לאפות אותו מאשר לתגן אותו. עכשיו, יש כאלה שטיגון מפריע להם, יש כאלה שטיגון לא מפריע להם. בדרך כלל, מה שגורם יותר לצרבות זה קפה, זה טיגון, זה חריף, זה עישון, זה אלכוהול. אלה גורמים יותר לצרבת, זה הקלאסיים שגורמים לצרבת. אבל מצד שני, אנחנו יודעים שבייגלך ורוגלך, ואנשים, הרבה אנשים לחם עם שמרים, גורם לצרבת.
כן.
אז אני אומר, אל תאכל לחם, תנסה לאכול במקום לחם פרחיות אורז לתקופה מסוימת, אבל לבדוק, לעשות בדיקה, זה ניסוי ותהייה. לא לאכול מוצרי חלב למשך שבוע ולראות. אם את, כשאת בבוקר אוכלת את היוגורט ואת מה שאת אוכלת, אחרי כמה זמן את חוטפת צרבת? שעה?
כן, משהו כזה.
תנסי לעשות ארוחת בוקר בלי יוגורט ובלי גבינה.
לא, בבוקר אני אוכלת גבינה עם קצת אבוקדו, אני מערבבת.
תוכנית אבוקדו בלי גבינה.
בסדר.
אבוקדו על מה שאת אוכלת בלי גבינה, ותאכלי מלפפונים. מלפפונים עוצרים צרבת נהדר.
עם הקליפה.
עם הקליפה. ישנם היום את המלפפונים הקטנים האלה, אפשר לאכול אותם, הם אפילו טעימים מאוד.
כן.
בסדר?
כן, כן. וזהו, ואת תפוח אדמה אפוי.
תפוח אדמה אפוי.
אז זה לא
משמין,
כאילו...
מה משמין? כמה תאכלת תפוח, תאכלת קילו תפוחי אדמה, תאכלת תפוח אדמה אחד אפוי, במקום לאכול לחם.
כן, וירקות אני יכולה לאכול?
ירקות יכולה לאכול, בפירוש.
פרי, נגיד תפוז.
בצל, אל תאכלי בצל. עכשיו, תפוז לא, כי תפוז הוא חומצי. עגבניה היא חומצית.
אז לא לאכול.
תנסי לא לאכול, תבדקי, הכל לבדוק.
רק לבדוק.
רק לבדוק עם עצמך, ולעשות רשימה, כי שוכחים.
בסדר.
אוקיי?
מה שאתה אומר לי, אני רושמת ממש כל מה.
אוקיי. טוב, דנה.
תודה, אני יכולה עוד שאלה?
בבקשה, בבקשה.
אתה יודע, יש לי שינויים ניווניים, אני לא הכנתי את החומר, אני כל כך הופתעתי שצלצלו לי.
כן, יש לך שינויים ניווניים, כי את בת 70 פלוס, ואני לא מכיר אף אדם בעולם בגיל 70 פלוס שאין לו שינויים ניווניים. אז איך אומרים? Welcome to the club.
כן, יופי. אבל רציתי לשאול משהו. למה קשה לי לשבת, סליחה, על הישבן? כואב לי.
את רזונת?
לא.
את שמנמונת?
אני מלאה.
את מלאה. תראי, יש לנו שינויים בעמוד השדרה. שינויים בעמוד השדרה הם גם בשלד. יש לנו מפרקים בין עמוד השדרה לבין אגן הירחיים. כשאנחנו מתיישבים, המפרקים האלה נמתחים. יש לך כאב שנמשך כמה שניות וחולף, וגם כשאת קמה, קמה מהכיסא, אז כמה שניות יש כאב, וזהו. אם תעשי פעילות גופנית, את תרגישי יותר טוב. כלומר, פעילות גופנית, אני לא אגיד לך לרקוד ריקודי בטן, אבל ממש פעילות גופנית, אני מציע תמיד לעשות פילאטיס, אבל לא פילאטיס מכשירים. פילאטיס על מזרון.
עכשיו, זה אמור גם לגבי הכתפיים שכואב?
כן, כן, בטח, בטח.
הכתפיים זה גיוני?
בוודאי, גם בגיל 70 יש להרבה אנשים קרעים חלקיים בגידים של הכתפיים.
ויש מה לעשות, אני יודעת ש...
רק פעילות גופנית. פעילות גופנית, תנועה, להזיז את הידיים, לשמור על טווח תנועה, לעשות פיזיותרפיה, אבל לא חייבים פיזיותרפיה, אפשר לעשות מול הטלוויזיה או מול המחשב, או סתם לשבת, לשים מוזיקה, לסלק את כולם מהחדר ולרקוד, להזיז את הגוף ולהזיז את התחת ולעשות תנועות.
כן, בדיוק, זה מה שרציתי.
זה בדיוק, זה הדבר הכי טוב. כי אנחנו בחיים היומיומיים שלנו, אנחנו די יושבניים, אנחנו יושבים הרבה שעות.
נכון.
והמפרקים מתנוונים, ואחרי גיל אפילו 60 כבר יש כאבים בפרקים.
אני שמעתי שאתה אמרת באיזושהי תוכנית, שככל שעושים פעילות, אז הבלטים, שזה נקרא, בלט זה דיסק?
כן.
כן, אז הוא יכול לרפא...
נכון, הוא יכול לקטוש את הבליטה ולרפא את עצמו. זה תהליך טבעי.
אז זה טוב לעשות, בסדר.
ויש לי חבר שאמר שעברת גיל 50, אתה קם בבוקר, לא כואב לך שום דבר, סימן שאתה מת. אז קמים בבוקר ומנסים להזיז, יש כאבים, הופ, זה טוב.
פרופסור קרסו, אני רוצה משהו להגיד לך, אני ממש אוהבת אותך.
תודה רבה. יש לך טעם לא טוב, אבל זה בסדר. תודה רבה.
מה?
יש לך טעם לא טוב, אבל בסדר, אם את אהבת אותי. דנה, תרגישי טוב.
תודה רבה.
כל טוב, יום טוב, שיהיה לך שבת שלום.
שבת
שלום, להתראות, ומי איתנו על הקו, הלו, שלום. כן, שלום, כן, אני איתך.
שלום, צהריים טובים, פרופסור.
צהריים מצוינים, עם מי אני?
שמי יעקב, בן 78.5.
כן.
ואחרי כל הסופרלטיבים, אני צריך לתקוף את העניין מיידית, אני חושב.
אוקיי, שוט.
כן. מדובר לגבי לחץ דם, אני כבר שנים מטופל בכדורים לשליטה בלחץ הדם. עכשיו בזמן זה אני לוקח בבוקר כדור סילרי פלוס ובערב סילרי 5. עכשיו מה שקורה לי בשנים האחרונות מדי פעם וזה מחזיק אותי בלחץ דם שהלחץ דם הגבוה יותר הוא מגיע עד 130. עכשיו הנמוך בכל השנים האחרונות כל הזמן יורד לי לכיוון מטה.
אוקיי.
Okay. יורד לכיוון מטה והוא לפני שנה שנתיים היה 55, עכשיו הוא יורד מ-50 ומטה, יכול להגיע ל-45.
מה שצריך לעשות זה אקו לב.
אבל סליחה שאני אומר, אבל אמרו לי שאם אני מרגיש קשורה, אז לא להתייחס לזה.
אמרו לך נכון, אבל בכל זאת כדאי לעשות אקו לב. כי יש לפעמים מצב, כשיש מצב גדול בין הסיסטולה לדיאסטולה, כלומר בין הלחץ דם הגבוה ללחץ דם הנמוך, לפעמים, זה בגלל אי ספיקה של אחד מהשסתומים בלב, לפעמים. ואת זה כדאי לבדוק ולשלול. אז אקו לב זאת בדיקה מאוד פשוטה, לא כואבת, לא מסוכנת, לא מטרידה, עושים לך כמו מסאז' בבית החזה, ואם הכל בסדר, הכל בסדר. אם לא בסדר, אז יש כל מיני שיטות לראות מה כן לעשות או לא לעשות, ובכלל אם בכלל צריך לעשות, לא תמיד צריך לעשות.
אבל יש איזה מספר שהוא יערק ולא יעבור בלחץ דם הנמוך.
כן, כן. כשהלחץ דם הנמוך מגיע לאפס, זה יערק.
כן, זה הרגע המוחלט.
כן. זה יערק ולא יעבור. לא, לא, תשמע, סך הכל, לחץ דם נמוך עדיף על לחץ דם גבוה.
כן, אני חושב, סליחה, הדופק שלי הוא בסביבות 60 תמיד.
אתה עוסק בספורט, אני מנחש.
כן, כן.
כן, בסדר גמור.
כן.
זה מראה על בריאות, גם גופנית וגם נפשית.
לא, אז רציתי, אני, אולי כבר הזמן יהיה קצר מדי, רציתי עוד משהו קצר.
בבקשה, בבקשה. אגב, אתה שותה מספיק? למה אני שואל? כי אתה מקבל, הפלוס שאתה מקבל בבוקר הוא קצת משתן.
אז אני באמת צריך לדאוג לשתות יותר כנראה. אני מודע לזה שהצרכים שלי לנוזלים הם לא עונים לתוך.
לא, משום שאחרי גיל 65 אנחנו פחות מרגישים צמא.
כן, כן, יש לנו את המודעות הזאת, אבל לא מבצעים. אוקיי, עכשיו שאלה ברשותך.
כן, בבקשה.
אני רוצה לשאול. אני לפני שנה וחצי, בעקבות הקורונה וכל מיני דברים, נכנסתי לתעוקה, לסטרס.
כן, נורמלי, כן.
כן, עכשיו רופא מומחה לעניין הזה, במשך חצי שנה ניסה להתאים לי שניים, שלוש כדורים שמטפלים בעניין, וזה לא צלח. בסוף, אחרי כחצי שנה, שגם רזיתי במידה די רבה, בסוף לקחתי, הוא בציפר מיל 40-40.
כן.
לקחתי את זה משהו כמו חצי שנה, ואז הכל
הסתדר.
חלף לי הסטרס, ואני למעשה כבר חצי שנה ויותר, חצי שנה ויותר, ואני לוקח עדיין, לפי בקשת הרופא הזה, ציפר מיל 20.
כן.
עכשיו, שאלתי, הרופא שדיברתי איתו סובר שבגיל הזה, אם קרה לי מה שקרה, אז לדעתו כדאי לי להמשיך ולקחת את הכדורים האלה, כי סטטיסטית אני מועד להמשיך את ה-20 ציפר מיל, כאילו עד בלי די, כי אני, אם זה קרה לי פעם, וזה בגיל הזה, לדעתו אני מועד לקבל עוד פעם סיפור כזה של התקפה של סטרס.
דעתו מקובלת עליי באופן עקרוני.
עכשיו שאלה רק...
זה לא מזיק, לא מזיק לקבל ציפרמיל באופן קבוע.
אבל לא הייתי שואל את השאלה הזאת, הציפרמיל הזה בצד שכרי, אני יוצא גם בהפסדי, כי הוא... כנראה בהשראתו, יש לי חלומות מאוד, אני חווה חלומות...
מאוד חיים, מאוד ויטליים.
כן, שהם לוקחים לי כוחות, ודבר שני, אני מדי פעם גם טינטון פה וטינטון שם.
לא בטוח שהטינטון הוא מהציפרמיל.
אבל זה התחיל לי במקביל.
אתה מכיר את הסיפור, אני תמיד אומר, נותן פתגם שאומר, הכלב נבח וירד גשם, השאלה אם הגשם ירד בגלל שהכלב נבח, אבל בדיוק ברגע, באותה שנייה שהכלב התחיל לנבוח, ירד גשם, זאת הרי עובדה. אז לא תמיד אנחנו באופן טבעי נוהגים לקשר דברים לדברים, אבל זאת לא, זה לא נראה לי שזאת הסיבה. תתייעץ עם הרופא שהציע לך, אולי להוריד את הציפרמיל לחצי כדור, כלומר לקחת רק 10 מיליגרם, או יום אחד 10, יום אחד 20.
כן, כן, אני...
ותראה אם...
אני האמת היא שבעוונותיי, ואשתי שומעת זה שאני מדבר איתך, כבר באיזה שלב זייפתי קצת ולקחתי יום שלם, יום חצי, אבל פחדתי לעשות את זה על דעת.
לא, כי הרופא צודק, כי אנחנו, תראה, הרבה אנשים בגיל מבוגר, ואנחנו בגיל מבוגר, אין מה להגיד, נכנסים למצבים של דיכאון, בעיקר בתקופות שיש לחץ כללי וסגר, ואנחנו יודעים שישנה מחלה, ואנחנו יודעים שהמחלה היא מסוכנת לאנשים בגילנו. אז הלחץ והחרדה מביאים לדיכאון. אתה ירדת גם במשקל, כלומר, היית במצב שהוא קצת דיכאוני, הירידה במשקל הזאת היא חלק מהתמונה, אני מניח שגם היו לך גם קצת הפרעות בשינה, וזה תוקן. עכשיו, המערכת העצבים שלנו בגיל מסוים היא יותר לבילית, היא יותר רגישה. אז, והציפרמיל זה כמו, אתה יודע, זה כמו מקל. כשקשה לך ללכת אתה נעזר במקל, שקשה לך לראות אתה נעזר במשקפיים, שקשה לך לשמוע אתה שם מכשיר שמיעה, אז קשה לך בנשמה אתה לוקח ציפרמיל.
אז לכאורה עד כלות מבחינתי, אז להמשיך ולקחת את זה, ואין לזה נזק מצטבר.
לא,
לקיחה ממושכת.
לא, יש לנו הרבה מאוד ניסיון עם התרופה הזאת, הציפרמיל זה האימא של הציפרלקס.
כן.
זה אותה תרופה בציס וטרנס, כלומר אותה תרופה מבחינה כימית היא עשויה אחרת, וזו תרופה עם הרבה מאוד ניסיון, עם תוצאות מאוד מאוד טובות, ואני לא חושב שיש מה לדאוג בכלל.
אוקיי, אז באמת עזרת לי מאוד.
כל טוב יעקב.
ותודה רבה.
בכיף.
ושבת שלום.
שבת שלום ומבורך והרבה בריאות.
תודה רבה.
בבקשה. שלום וברכה, ומי איתנו על הקו? הלו? שלום.
שלום לפרופסור.
שלום. עם מי אני?
יצחק, בן 73.
כן, יצחק.
אני עברתי לפני שנה סינטור, והיו לי שתי סתימות ששמו לי קפיצים כאלה, והשבוע שעבר עברתי עוד פעם סינטור, ולא מוצאו כלום. גם עברתי עוד פעם סינטור, שאין לי אוויר, שאני הולך כמה צעדים, אני מתעייף מאוד, אין לי אוויר, וכל כמה שקום, כמה רגעים אני צריך לישום עמוק בשביל להכניס אוויר לראות, כאילו, וברגע שזה קורה לי, מהרגשה כאילו אני הולך להתעלף, וכתפיים כואבותי ורגליים
כואבותי. עשו לך מיפוי לב במאמץ?
לא יכלתי לעשות את זה.
לא, מה, לא יכולת לעשות את זה?
לא יכלתי לעשות את זה.
למה? אתה יודע?
עשו לי מיפוי לב לפני הסימצור האחרון.
כן.
ואז שרפו אותי לסימצור, אבל לא מוצאו כלום.
אוקיי. תראה, קוצר לשימה... קוצר נשימה יכול להיות מכמה סיבות, אז כדאי גם ללכת לרופא ריאות ולעשות מה שנקרא ספירומטריה. זה בדיקת נשימה. ספירומטריה. בדיקת נשימה, תגיד בדיקת נשימה, לא חשוב איך קוראים לזה. זה דבר אחד. דבר שני, צריך לראות מה הכושר שלך. אם אתה, יש לך, כלומר, הכושר שלך ירד בבת אחת, אני מניח שלא. אתה עושה איזושהי פעילות גופנית?
לא, אני עובד עבודה מלאה, אני עובד בשיפוצים ובעבודה, אין לי בעיה בעבודה.
וכשאתה עובד בעבודה רגילה ועושה מאמץ גופני, אין לך בעיות, אבל כשאתה הולך כמה מטר, יש לך בעיות?
כן, יש חסר אוויר, והכתפיים כואבות לי, כאילו אני הולך להתעלף והרגליים.
תשמע, ואיזה סוג של עבודה בשיפוצים, מה אתה עושה?
עבודות חשמל, עבודות גבס.
אתה מרים פלטות של גבס וסוחב אותם?
לא, מזמן אחרון הפסקתי עם זה.
לא, מה אתה, אני רוצה לדעת מה הפעילות הגופנית שלך שאתה עושה, כי אם אתה אומר שכשאתה עושה פעילות גופנית בעבודה ומתאמץ בעבודה לא קורה כלום, אבל אם אתה הולך בלי כלום, בלי לא בעבודה, יש לך קוצר נשימה, יכול להיות שזה משהו פסיכולוגי.
אמרו לי באמת, יכול להיות שזה כתפי חרדה, זה יכול,
יכול
להיות?
בוודאי שיכול להיות.
הבנתי.
אז כדאי לקחת משהו נגד חרדה ולראות. כי אם עשו צינטור והצינטור תקין, אז הלב בסדר. אם אתה מסוגל לעבוד בשיפוצים, שזאת לא עבודה קלה, לעלות על סולם, לרדת על סולם, להעביר קבלים, להכניס צינורות, להוציא צינורות, להשחיל חוטים, להוציא חוטים. כלומר, זאת עבודה שדורשת פעילות, ואתה עושה את זה והכל בסדר, כי המוח שלך עסוק בעבודה, אבל אם אתה צריך ללכת 100 מטר, אין לך אוויר, זה מתאים מאוד למשהו שהוא חרדתי.
כן, כן, מה אתה ממליץ? ציפרלקס?
כן, או... תבקש או... מהרופא, לא, אותו דבר. רסיטל, ציפרלקס, לוסטרל, לא משנה מה. מה שהרופא כן. ימליץ לך זה בסדר. אבל תיקח בחשבון שאלה, שזה מתחיל לעבוד אחרי חודש.
הבנתי, ועוד שאלה, בבקשה.
בבקשה, יצחק.
עברתי ניתוח במפרק, היה לי מפרסת בורק הראשי.
כן.
בבטן עברתי ניתוח, ויש לי בקע ענק עכשיו, והרופא אמר שלא כדאי, זה, לא כדאי לעשות ניתוח. מה אתה אומר על זה?
תראה, אני קשה לי להציע לך, אבל אם יש לך בקע והוא ענק, לא כדאי ענק. לעשות ניתוח. כמה זמן יש לך את הבקע הענק הזה?
הרבה זמן.
אם זה הרבה זמן, אז ברגע שיבואו ויעשו לך ויתקנו את הבקע, יצטרכו להכניס חלק מהמאיים שבולטים החוצה חזרה לחלל הבטן. ולדחוף את המאיים ותצטרך להיות עם חגורת בטן, יהיה לך עוד פחות אוויר. אם זה בקע גדול, הוא פחות מסוכן לכך שהוא יסתבך. אז אני הייתי מציע לך, אתה היום בן 73, עד 120.
תודה.
שתרגיש יותר טוב מהזהו, אתה יכול ללכת עם חגורת בטן וכל פעם טיפה לקבץ אותה יותר, ואז יהיה לך יותר נוח. אבל אני חושב שהרופא שמציע לא לעשות ניתוח עכשיו, צודק ב100%.
תודה רבה.
כל טוב, שבת שלום, שבת שלום יצחק.
שבת שלום.
תודה רבה, תודה, ומי איתנו על הקו? כן, לפעמים אתם יודעים, בגיל מסוים, ניתוח אני תמיד אומר, עושים אם אין ברירה. או אם הוא מאוד מאוד מסוכן. ואחת הבעיות עם בקע, כשהבקע מאוד גדול, ובעיקר הוא עם הרבה מאוד שנים, אז חלק, מה זה בקע? זה קרע בקרום שעוטף את כל העברים הפנימיים, כלומר עוטף את המאיים בדרך כלל. ואם הקרום הזה קרוע, ואם יש בקע, וכל המאיים נמצאים בחוץ, והם רגילים להיות ככה כמה שנים, כדי לעשות את הניתוח, צריך בחזרה לדחוף אותם לתוכו, דוחפים אותם לתוכו, אז נוצר לחץ. הלחץ בבטן עולה למעלה, לכיוון הריאות, לכיוון השרעפת והריאות. אם יש לאדון קוצר נשימה, קל וחומר שזה לא כדאי לעשות, ובכלל, זאת יכולה להיות בעיה שקשה מאוד להתרגל אליה. אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום, צהריים טובים, פרופסור.
צהריים מצוינים, אם יש לי הכבוד.
עם ברכה.
כן, בת כמה ברכה?
ברכה בת 72.
כן, ברכה, אני איתך.
יש לי כאבים לא מוגדרים במקום אחד, אלא כל הזמן זזים באזור של הישבן.
מה זאת אומרת זזים? זה פעם בצד ימין ופעם בצד שמאל, או תמיד באותו צד ו...
לא, פעם בימין יכול להיות בשמאל. עכשיו, הכאב זה בעצם לא כאב, אלא זה זרמים. ואני אומרת כאב, אבל הכוונה היא לזרמים. וזה פעם באזור של הישבן, אם נגיד מסתכלים מאחור על לחי של ישבן כשעון,
כן.
אז זה משהו, נגיד, הלחי הימני, זה באזור
2-3.
לא, שש דווקא. שש,
כן.
בין 6-8. אז פעם זה בימין, פעם זה בשמאל, פעם זה יותר באזור 6, פעם זה יותר באזור 8.
זה גם באזור 1 ו-2?
לא.
לא, אני אגיד לך למה אני שואל. כי באזור התחתון, הכאבים בישבן יכולים להיות גם מפי הטבעת וגם מהנרתיק. וישנה תופעה של כאבים מאוד חזקים, או זרמים, או אי-נוחות בפי הטבעת.
זה לעתים מאוד 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 רחוקות מגיע לפי
הטבעת. תראי, עמוד השדרה שלנו, יש בו עצבים שמעצבבים את התחושה באזור הישבן. אזור הישבן זה בדרך כלל האזור של L1, L2, בעיקר, L1. עמוד מהחוליה המותנית הראשונה.
הראשונה.
עכשיו, בגיל, אחרי גיל 70 יש שינויים בעמוד השדרה ויש דיסקים. כאב שהוא פעם בצד ימין ופעם בצד שמאל, בעיקרון הוא לא מדאיג. והוא קשור לשינוי של התנוחה, את ישנה יוצר טוב בלילה, את ישנה על הצד או על הבטן? בטח על הצד.
על הצד?
כן.
אבל מה שאני רוצה להגיד לך, שהכאבים הם בערך 10 שנים, וזה התחיל מעט, וזה עם השנים מתגבר ומתגבר.
ולפעמים זה בישיבה, ולפעמים דווקא ישיבה כן טובה לי, ולפעמים זה בלילה אפילו מציק.
זה מאשר את ההבחנה שמדובר בכאב ממקור של עמוד שדרה, ובעמוד השדרה יש לנו עצבים תחושתיים שיוצאים, ובעמוד השדרה המותני העליון באזור של L1, L2, עצבים שיוצאים.
יכול להגיע לישדן?
בוודאי, בוודאי, בוודאי. אם זה יכול להגיע מעמוד השדרה המותני גם לרגליים, זה ודאי מגיע גם לישבן. זה קרוב לוודאי מזה, ואם זה 10 שנים, תעשי סיטי של עמוד שדרה מותני, ותראי את השינויים שיש לך.
עשיתי ויש שינויים.
נו, יש לך גם מצרות קצת של התעלה?
לא.
לא, אבל יש לך דיסקים חלקיים שלוחצים?
לא, אבל יש איזשהו שבר אוסטאופורוטי, שבר של תפיסה.
אוקיי, אבל אין לך שום שינויים ניווניים בעמוד השדרה המותני?
יש, יש.
אוקיי. ואין לך פגעי דיסק קלים שלוחצים מרכזיים?
לא, זה לא היה כתוב.
אוקיי.
ואני הלכתי לאורתופד, ודווקא שהלכתי אליו, אז לא כאב.
אוקיי, תראי, זה בדרך כלל.
זה לא שייך לו.
לא, זה יכול, הסיכוי שזה ממקור אחר הוא קטן. אני כנוירולוג וכמומחה לכאב, רואה מאיפה המקור, והמקור הוא מעמוד השדרה, בגובעים העליונים של עמוד השדרה, L1, L2, שאלה האזורים שמקרינים לישבן. L3 זה כבר מקרין לירך, לירך, כן.
איזה טיפולים אני יכולה לעשות?
רק פיזיותרפיה ולשפר את התנועתיות של עמוד השדרה. זה הדבר היחידי.
כן, אני עושה התאמלות, ובזמן ההתאמלות זה לא כואב.
נכון,
אני...
כי את מזיזה את עמוד השדרה, זה לא כואב.
נכון, בכלל, טוב לי תנועה.
בדיוק,
כן.
זהו, לכן אמרתי כן, לך, זה פיזיותרפיה ברור. ותנועה ופעילות גופנית. זה גם מאשר, את ה... זה מאשר ותומך בהבחנה שאני נתתי לך.
כן, לפעמים התנועה הראשונה, נגיד, של כפיפה למטה,
כואבת, היא כואבת. ואחר כך זה משתחרר.
פחות, והשלישית כבר לא.
כן, זה משתחרר, בדיוק. אז זה מעמוד השדרה, ואין מה לעשות הרבה, לא הייתי עושה שום דבר, הייתי רק עושה פעילות גופנית, תנועה, איך אומרים, להזיז את התחת במובן החיובי.
כן, לא, אני עושה את זה, כן, אני הולכת גם הרבה...
אפילו קצת תנועות כמו ריקודי בטן, אבל לא בצורה אגרסיבית, פשוט לשחרר.
כן, תנועות של האגן, אני עושה את זה.
כן, בדיוק, כן, כן.
תרופות או משהו?
לא, 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 לא צריך, אל תקחי תרופות. יותר טוב לעשות תנועה מאשר לקחת תרופות. תרופות לוקחים...
זה כאבים שפעם ישנם ופעם אינם, אז לא יודעים מתי לקחת תרופות.
אוקיי, ברכה, שכל הצרות יהיו כאלה. כל טוב.
תודה רבה.
שבת שלום והרבה בריאות.
שבת שלום, תודה רבה.
בבקשה. ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
הלו?
שלום, כן.
שלום, פרופסור קרסו היקר.
שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
עם רבקה.
כן, רבקה, ובת כמה רבקה?
בת 88.
כן, רבקה.
לפני שבועיים.
בשעה טובה, מזל טוב.
תודה, תודה.
כן, רבקה, מה השאלה?
יש לי, התחיל לקרוב לי קצת בעלפת, עוד לפני 20 שנה, קיבלתי התקפה כזו כמו חשמל.
כן, טריגמן על נוירלגיה, כן.
והלכתי לנירולוגית, היא נתנה לי לקחת כדור...
טגרטול בטח.
טגרטול, נכון.
איך אני יודע? כי לפני 20 שנה זה הכדור היחידי שהיה לכאבים האלה, כן.
כן, ולקחתי כמה ימים וזה עבר.
כן.
אחרי שבועיים שלוש התחיל עוד פעם. אז הלכתי עוד פעם אליה, והיא אמרה לי עכשיו, את צריכה לקחת כל יום, כאילו שאת לוקחת כדור ללחץ דם כל יום, ככה גם זה. אז ככה עשיתי, וזה לא הרגשתי כאבים, לא שום דבר. ופה לפני כמה שבועות התחיל עוד פעם הכאבים חזקים, ולא חשמל, אלא כאבים מהאוזן לצד השני של הפנים. אני לא יכולה לפעק, לא יכולה לפתוח את הפה כמו שצריך.
לא, זה יכול להיות שזה...
וזה נורא כואב לי.
זה יכול, זה כבר, את אומרת מצד אחד של הפנים לצד שני של הפנים?
כן, שאני...
זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר.
לא, זה בצד ימין, אבל שאני מנגבת את הפנים, שאני רוחצת, אז זה גם קצת מציק לי גם בצד השני, ביד הפסנתר.
עכשיו, את לא יכולה לפתוח את הפה, למה? כי כשאת פותחת את הפה, כואב לך?
מאוד.
אבל זה לא זרם, זה כאב כמו כאב של פרקים? זה כאב יותר
אני
עמום?
אני לא יודעת. כן, זה לא עכשיו, חשמל כשאת, כמו שהיה לי
עכשיו,
פעם.
עכשיו, כשאת מצחצחת שיניים, או שאת כן. שותה, זה לא כואב, נכון?
כשאני מצחצחת שיניים, זה כן כואב.
כשאת פותחת
לא
את הפה?
לא הרבה. אוקיי. כן, כן.
את צריכה
כן.
ללכת לרופא פה ולסת.
הייתי עם חמוד שלי,
כי זה,
הייתי.
כי זה קרוב לוודאי מהמפרק של, ממפרק הלסת.
הוא אמר לי לשים קומפרסים חמים.
כן.
וללכת לנירולוג. זה מה שהוא כן. נתן לי עצה.
את, 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 את לקחת לפעמים אדוויל?
מה, אני לוקחת?
כדור שנקרא אדוויל?
לא, לא, מאמין לי, לא.
לא, וכדור שנקרא אתופן?
את טופן? גם לא.
תראי, כי אני הייתי לוקח בתור טסט.
את, סליחה, את טופן כן, הרבה המשפחה נתנה לי. עכשיו, עם הכאבים האלו, אז היא רשמה לי את טופן.
ולקחת?
לקחתי 10 ימים,
וכשלקח, אבל לא עזר, לא עזר בכלל כשלקחת?
כלום, כלום, כמו לים.
תראי, צריך לבדוק ולראות, כי בדרך כלל הכאב שהוא כאב של עצבים, כאב של טריגמינל נוירלגיה, הוא כאב כן. כמו זרם, הוא כאב שבא בום ועובר. ואי אפשר לא. לדבר, ואנשים כן. מדברים עם פה סגור, ואי אפשר לצחצח שיניים, ואי אפשר לשתות, ואי אפשר לאכול.
כן.
ואז תגרטול עוזר. אבל פה צריך לראות בדיוק, כי זה מה שאת אומרת, שאת לא יכולה לפתוח את הפה, וזה לא זרם, וזה כן. רק כאב עמום, זה מתאים יותר כן. לכאב מהסוג של הכאבים הרואומטיים, או כאב מוקרן, ולא כאב וזהו. את צריכה ללכת עוד פעם להיבדק, אולי זה משהו מהשיניים, אולי זה משהו ממקור אחר, צריכים לבדוק ולקדם את ההבחנה.
את האמת? שאני,
רק את האמת.
אני, יש לי השתלה שם למעלה?
אז צריך לעשות לך צילום פנורמי.
אז אני טוענת, אני הלכתי לרופא שיניים, ואני טוענת שכואב לי מהשן, מהפלטה שיש לי למעלה.
יכול, יש לך פלטה, אז יכול.
הוא עשה לי צילום, והוא אמר לא, זה לא מפה, אבל אני מרגישה שכן.
אני הייתי הולך להתייעץ עם רופא נוסף. תמיד.
רופא שיניים נוסף?
כן, מישהו טוב שיבדוק ויגיד לך.
אתה צודק.
כי אם יש פלטה, תמיד, תמיד כדאי להתייעץ. אני גם באים אליי לפעמים חולים, ובאים אליי בתחום שלי, ואני רואה שהם לא כל כך בטוחים. אני אומר, אתה יודע מה? גש לנוירולוג אחר, תשמע עוד חוות דעת.
כן.
כן, אין מה להתבייש ללכת לרופא אחר, כי אם יש לך פלטה, כשאת מוציאה את הפלטה זה יותר טוב?
אני, אין לי, זה השתלה ממש.
אה, זה מחובר עם ברגים.
כן, כן, ואני משהו, שם לי את זה, ויש לי קצת, היה לי קצת כאבים.
אז יכול להיות שזה בכל זאת.
שזה לא נוח לי.
אז אני מציע להתייעץ בכל זאת עם מישהו נוסף.
כן.
אוקיי?
אני לוקחת כל בוקר תיגרטול, את הכדור הזה אני
לוקחת.
בסדר,
זה לא, אבל הוא לא עוזר לך.
הוא עוזר קצת, טיפה.
כי תיגרטול מוריד אני... בכלל כאבים, אז הוא עוזר לך קצת, אבל הוא לא פותר כן. את הבעיה.
אני יכולה לקחת אולי גם בערב את תיגרטול, כן. פעמיים ביום?
את יכולה.
כי הרופאה שלי אומרת לי לא לקחת יותר מפעם אחת ביום.
לא, איזה, כמה את לוקחת? 200 מיליגרם CR?
200 מיליגרם, כן.
את יכולה לקחת 2 ביום. תקחי ל3 ימים, תראי אם זה יותר טוב,
כן,
ואז נחליט.
עכשיו אפשר לשאול עוד שאלה, פרופסור?
לא, לצערנו לא, כי הזמן נגמר, ואנחנו צריכים
לצאת. אגב, והרגל,
שבוע
הרגל
הבא,
הימיני.
בשבוע הבא נדבר על הגב ונדבר על הרגל, רבקלה, בסדר?
אני, אז אני צריכה עוד פעם להתקשר?
אנחנו, כן, אנחנו נתקשר אלייך. אני מבקש
יופי.
מעמי מאירה. אוקיי.
תודה רבה.
כל טוב. זהו רבותיי, סיימנו לא לפני שנודה למאירה פרץ שערכה את התוכנית, לאייל פרנק שהפיק אותה, לירון זאבי שהיה אחראי לדיגיטל, לאילי קונפלד ולאיציק אהרון שהיו אחרים על השדור ב-103 FM, ולבני אלפרין שהיה אחראי לשדור ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית. התוכנית הכי טובה ברדיו. שבת טובה שתהיה לכם, רק טוב, הרבה בריאות, ולהתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. ביי.